ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן מביתן הברכה שבכיכר המדינה, פרק רטרו, מונדיאל 1974, הולנד, פרק בשיתוף החברים שלנו קבוצת הראל ביטוח ופיננסים. דיברתי איתכם על ביטוח נסיעות לחול של הראל, בואו נדבר גם על האפליקציה של הראל, כי עם כל הכבוד לתנאים גם נוחות זה דבר חשוב, ובעזרת האפליקציה של הראל השיעה שלכם בחול, תהיה לא רק בטוחה יותר אלא גם רגועה יותר, כי תדעו שבעזרתה תוכלו לאתר רופא בחול בקלות, מוקד חירום וחילוץ 24/7, בלי להתבלבל, הכל קל וזמין עבורכם. וכן, גם תקבלו 10% קשבק מהסכום ששילמתם על הביטוח עבור הנסיעה הבאה. כל זאת ועוד, כמו למשל, 10% הנחה לאלה שהשתמשו באפליקציה בפעם הראשונה, להזמין את הביטוח הנסיעות לחול. כל זה מחכה לכם באפליקציה הנוחה של הראל. אז כל זה מה אתם צריכים לעשות? צריכים לשאול את סוכן הביטוח שלכם, מה הקטע עם ביטוח נסיעות לחול של הראל? ואו לחפש בגוגל הראל חול, ואז אתם צריכים להוריד את האפליקציה של הראל. זהו, אתם טסים, נהנים ולא דואגים, כי יודעים שגם אם משהו יקרה, אתם מחוסים, והפתרון נמצא אצלכם בנייד. כל זה כפוף למדיניות החיתום והפוליסה ותנאי השימוש באפליקציה. רטרו 1974, המון דברים. אחד המונדיאלים שזכורים בזכות נבחרת שהפסידה, לפחות בזיכרון שלנו. אז כל זה, אחרי השיר, נזכיר לכם, הפודיום.com, כל הפרקים וכל הפודקאסטים שלנו עולים לשם. אז זאת אותו, אתם כבר בטח יודעים מי בפרק, אתם בטח מנחשים, אוקיי? איתי, תן בראש! אז אהלן, נדב.
אהלן, אהלן.
נזכיר לך ולכם על עוד פרק של רטרו, אז כל פרקי רטרו נמצאים בפודיום.com, מחפשים רטרו, ואפשר. והיום, נדב, הבאתי לך את אסף כהן. בגלל שאנחנו הולכים לדבר, הנבחרת מאוד נוגעת ללב של אסף כהן, זעיר, כמובן. אנחנו מדברים על הולנד. הבאתי בשבילך את החולצה היחידה שיש לי בארון שאתה מקנה בה, היחידה.
מדהימה.
את האייקס, בוא אמר לי, יש לך שש כן, כאלה בטח, כן. זה לא, אז זה האייקס הזאת. אגב, אני לא יודע, ההולנד הזאת, אני לא יודע מאיזה שנה הזאת, אבל אנחנו מדברים עכשיו לרטרו 74, וזה למעשה, בוא נגיד, ההתחלה של כל מה שאנחנו יודעים על הולנד של היום, אז טוב שאתה פה, שלום.
תודה, שלום, כן.
גיא צדיק, כרגיל, איתנו פה. אתה לא מרשה לי להגיד דברים עליך, אז אני לא אגיד, בסדר. הוא בוס הפרויקט, הוא אומר לי, תירגע. נדב, בוא נתחיל מזה, המונדיאל הזה בעצם, כמו שאני ישר, אתה יודע, לוקח את זה לכיוון של הולנד, אבל אתה לא תיתן לי לעשות את זה, כי זה הרי היה המון הולנד, והמון דברים שקשורים להולנד והלאה, אבל זה לא רק הולנד, זה מונדיאל שאתה גם מאוד, בוא נגיד, אתה מפרסם אותו בקבוצות הסגורות שלנו כבר הרבה זמן, מחכה לו, אוהב אותו, אומר שהיו בו הרבה 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 דברים, אולי שווה שפשוט נתחיל מהרקע, מההתחלה, איך בכלל גרמניה הצליחה לארח את הטורניר הזה, ואולי קצת דברים שהיו קודם.
אז אנחנו מדברים על 1974, מהבחינה הישראלית אנחנו מדברים על קצת אחרי מלחמת יום כיפור, ובכלל הקטע של ישראל והחיבור עם הולנד, שעוד בטח נרחיב עליו בהמשך, אבל אנחנו מדברים על מערב גרמניה, אז כמובן יש מערב ומזרח, עדיין בתקופת המלחמה הקרה והגוש המזרחי, וזה מאוד משמעותי, כי נדבר גם על מזרח גרמניה עוד מעט, וזה בעצם היו שנתיים שמערב גרמניה הערכה גם אולימפיאדה וגם מונדיאל. דרך אגב, ראינו את זה גם בברזיל.
ברזיל.
בשנתיים, כאילו, אמרו, בואו ננצל את השנתיים האלה, ונשקיע במתקנים. האצטדיון האולימפי של מינכן, זה האצטדיון שבו גם נערך הגמר, האצטדיון המרכזי, כמובן שבברלין, שהייתה אז מחולקת, אי אפשר היה לשחק, בון זה לא בדיוק עיר של כדורגל, אז מינכן היא לא הבירה, אבל היא עדיין העיר, בוא נגיד, עיר הכדורגל מספר אחת בגרמניה, ככה הם חושבים לפחות, וזה האצטדיון הכי גדול, וזה ביירן מינכן, אז לכן, זה היה המגרש המרכזי, המגרש שבו, היצטדיון שבו התקיים, זה היצטדיון שכבר היום, כמובן יש את אליאנס ארנה, אנשים שמגיעים למינכן לא יודעים על מה אני מדבר, אז היצטדיון האולימפי הישן, אבל 72, זה לא רק כשהייתה אולימפיאדה, היה גם את הטבח, 11 הספורטאים הישראלים שנרצחו, וזה השפיע באופן דרמטי על המונדיאל, כי עד האולימפיאדה בעצם לא היו בכלל אמצעי ביטחון בכל האירועים הגדולים, כי באו, השתתפו וזה, קצת משטרה. אבל בעקבות האירוע הזה שהכניס את, בכלל זה הייתה תקופה עם המון המון טרור בינלאומי. כן. הצבא האדום, בדר מיינוף, שזה קבוצה גרמנית, כאילו קבוצה טרור, מחתרת טרוריסטית גרמנית, שהם רצחו אנשים על ימין ועל שמאל, והיה פחד אימים כן. בגרמניה באותה תקופה, שעוד פעם או שיבוא איזה PLO, או שיבוא בדר מיינוף, או שיבוא, אני לא יודע, מהצבא האדום היפני, קוזו, קמוטו, זו תקופה איומה ונוראה מהבחינה הזאת, כן. ועדיין לא ידעו איך להתמודד עם כן. זה כל כך.
איומה ונוראה ותמימה, זאת אומרת,
כן,
אתה...
זה ביחד.
בזכות אורי קופר, אני רואה עכשיו את הדוקו על דיבי קופר, שזה ב-1971, היה חטיפת המטוס וברים שם, שבסוף ה-60, תחיית 70, כאילו, אתה פשוט בא לטיסה, כאילו...
עם פצצה,
הוא עולה למטוס. עם פצצה, לכאורה, יכול להיות שאפילו לא הייתה שם פצצה, והוא פשוט כותב שם, הרי לא בודקים זה אתה, נגיד הוא חתם שם דן קופר והכל, בלי ספוילרים, אבל ככה זה היה גם, רק שהפעם, אחרי 72, אז בטח, אתה יודע, זה כבר... שם כן ניסו, זאת אומרת, המונדיאל הזה, גם כמו שגיא אמר לי, אני אגיד לגבי הבטחה וסידורים ודברים, היה כבר יותר נוכחות, בוא נגיד, היה פחד, אגב 72.
היה ממש גדרות תיל מסביב למלונות של הנבחרות, מסביב המגרשי אימונים, הרבה שוטרים גרמנים בכל מקום, רואים את זה בכל תמונה כמעט מסביב למשחקים.
כן, ועדיין, זה היה שם, ואולי בוא נדבר קצת על, אתה יודע, על איך הם קיבלו את הדבר הזה, כאילו... מה גיא, גם שם היה דיל? דילים, כבר דיברנו על כמה דילים בפרקי רטרו, זה המון פוליטיקה.
כן, דיברנו על זה בהקלטה של 82, בפרק של הדיל מספרד, שבעצם ספרד...
נכון, זה הצד השני של הדיל.
כן, ספרד תומכת מסירת המועמדות שלה, וגרמניה לוקחת את המונדיאל, ואז בתמורה גרמניה מסירת המועמדות ב-82, וכולם מרוצים.
טוב, אז עוד דבר שקרה מהמונדיאל הזה, בואו נתקדם, זה הפעם הראשונה שיש את הגביע, כמו שאנחנו מכירים אותו היום. כל הצעירים, כולל אני אגב, שבחיים לא ראינו את הגביע, את ג'יל רימה מונף.
אתה יודע שהוא כבר לא קיים, הוא כן, נגנב והותח.
הותח.
כן.
אז בסדר, אז הנה.
אבל במשחק הפתיחה אגב, אני זוכר את זה, אני זוכר את התמונה, משחק הפתיחה עולים אל קר הדשא, פלא, עם, שאגב פרש מנבחרת ברזיל, הוא כבר לא שיחק, אחרי הזכייה ב-70, עבר לקוסמוס וכן הלאה, הוא מגיע עם הגביע ג'יל רימה, שעדיין היה, הוא עדיין לא הותח,
כן.
הוא הותח כמה שנים לאחר מכן, עולה עם הגביע, ולצידו הוא וזיילר, עם הגביע החדש, כי הוא מייצג את גרמניה, הוא הכוכב הגדול שכבר לא משחק בנבחרת, מכוכבי נבחרת 66 ו-70, שאגב הלך לעולמו ממש בשבוע שעבר. כן. עוד נדבר על עוד כל מיני כאלה שהלכו לעולמה.
כן, זה כבר מונדיאלים ש...
זה אנשים כבר, כן, לאט לאט נעלמים לנו, והם עלו ביחד למגרש, לאצטדיון, עם שני הגביעים. כאילו, הציגו לעולם את הגביע, את הפיפה קאפ, כי זה כבר לא ז'יל רימה קאפ, זה הפיפה קאפ.
כן, היום זה היה מין איזה מצגת כזאת כזה, שהכל משתנה, ושם היו צריכים להביא את זה פיזית.
יצא לזכור גרמניה באותו זמן, אלופת אירופה, זה גם לא משהו, ערב גרמניה, בדיוק, בדיוק, זה גם משהו מיוחד שהיה... הזוכה ביורו היא גם מערכת, וכמובן הסוף ש... לא נעשה ספוילר, מי זכה?
גיא, אתה רוצה, בגלל שמי שעיצב את הגביע החדש, רק הוא איטלקי, אתה רוצה לתת איזה חצי דקה עליו כהומר?
בוא ניתן כמה פרטים.
חשוב, חשוב, הגביע.
הגביע שבגללו אנחנו מתכנסים כאן, הוצב על ידי הפסל האיטלקי, סילביו גצניגה, הוא מנצח 52 הצעות.
וואו.
של אומנים אחרים.
היה חתיכת מכרז.
היום זה כמו סקר באינסטגרם כזה, ש-53, יפה.
יש לו עוד כמה יצירות מפורסמות, ביניהם גביע UEFA והסופר קאפ האירופי. הגביע הזה שוקל בערך 6,175 גרם, לא בערך בדיוק. גובו.
שישה קילו בקיצור.
כבד, שמע, כבד שישה קילו.
אתה סופר לי בגרמים.
כבד קילו.
כמעט 40 סנטימטר גובה. הוא תיאר את היצירה כניסיון ליצור ייצוג דינמי של הישגיות, שמשלב הרמוניה, פשטות ושלום. ואם הייתי צריך ליצור את הגביע הזה שוב, לא הייתי משנה בו שום דבר.
אגב, בגלל זה פעם ראשונה שאנחנו מדברים על הגביע, זה הזדמנות להגיד שכילד, בפעם הראשונה שאתה רואה את הגביע הזה, אני לפחות, אתה אומר כאילו, שמע, יחסית קטן לזה, והז'יל רימה עוד יותר קטן, אבל כאילו, התואר הגדול ביותר...
הגודל לא קובע.
אני אומר, התואר הגדול ביותר, זה הגביע הקטן ביותר, בקונפרנס ראיתי זה, זה כמעט כמו אוקי כזה של זה. בכלל, האוקי תמרים בן אדם. הפסקה קצרה, אספר לכם על החברים שלנו מפט ויני, רשת דיינר איטלקית טעימה, פצצה מניסיון, יש ברשת כבר 7 סניפים, כרמיאל, רג, בקריות, חיפה, חדרה, נתניה ויהוד, ומתכוונים להמשיך להתרחב ולגדול. לכמה לוקיישנים מובחרים באזור המרכז והדרום, אגב, החבר'ה מפט ויני, אם אתם כבר מאזינים, מחפשים זכיינים. אז אם אתם עכשיו לא באלה שבא להם לאכול, אלא בא לכם להכיל, הייתם בתחום מסעדנות, הייתם חפשים קבוצה חזקה שיודעת להעמיד השקעות מהמתחמים, ליווי עסקי ותפעולי, ותיתן לכם בית לגדול ולצמוח. פט ויני לגמרי כתובת. אפשר לקבל עוד פרטים וליצור קשר באתר שלהם, fatvini.com, fatvinny.com, שם אגב, אם אתם שוב חוזרים לרצות לאכול, אז התפריט, הביתה, אונליין, ואני כמובן ממליץ על ביקור באחד הסניפים, היינו, לקבל חוויה איטלקית אמריקאית, עם מטבח פתוח פסטות, בצקי בעבודת יד, ולא פחות חשוב, value for money מעולה, אז נתראה, ספרו להם שהגעתם דרך הפודיום, וקבלו קוקטייל אפרול שפריץ, יאללה, לתיאבון חברים.
אוקיי, אז פורמט, עדיין 16, בוא נזכיר, עדיין בטח.
אבל היה פה שינוי. כן, עם הבתים. שינוי, כי לא היה, כמו שהיינו רגילים לפני זה, עזוב את 1950, שזה הזיה בפני עצמה, שאין גמר.
כן.
אבל פה, פעם ראשונה לא היה רבע גמר וחצי גמר, כלומר, עלו, היו 16 בארבעה בתים, הקלאסי, שתיים עולות מכל בית, אבל הן לא עולות לרבע גמר, חצי גמר, אלא עולות לעוד פעם שני בתים.
כן. כאילו, שני. ניסיון לשמור את זה כמה שיותר ראוי, כאילו כמה שיותר קשה, זה כמה שיותר שמגיע לך, לא, כמה שפחות נוקאוטים.
עובדה שביטלו את זה, כי ברור. מסתבר שבדיעבד זה לא טוב.
נוקאוטים זה אש.
תשמע, זה המשיך גם ב-78, גם ארגנטינה סירקו את אותה שיטה, זה שיטה רעה מאוד.
ברור.
עובדה שהיא בוטלה אחרי פעמיים.
היא רעה לדרמה גם.
אבל מה זה נתן? זה נתן שמתוך 16 הנבחרות, השמונה שעולות מובטחים לכל נבחרת מובטחים עוד שלושה משחקים, כלומר, שישה בסך הכל. שזה היה חלק מהעניין. עוד שינוי שאנשים אפילו לא מודעים אליו, היה שינוי שעד אז, מה שקבע במקרה של שוויון נקודות, זה לא הפרש שערים, זה יחס שערים. האנשים בכלל לא יודעים שהיה פעם דבר כזה, היו עושים...
עדיין קוראים לזה יחס שערים, ואני קורא אתכם לסדר, החנון שבי קורא אתכם לסדר, יחס זה חלקי, והפרש...
בדיוק, ולכן פעם היו כותבים, נגיד, 8.26.
כן.
והיום עושים 8.6.
כן.
זה לא סתם.
מעניין, אני רוצה שיחזירו את היחס, נראה לי זה מגניב. נראה לי זה מגניב, אסור חלק באפס. אוקיי, אז טוב, שיחקו, אתה רוצה...
ועוד דבר חדש, סליחה שאני מתפרץ, אני מתפרץ הרבה.
זה בשביל זה אתה פה.
נשיא חדש לפיפה.
אופה.
ז'ואה ולנג'. עכשיו, צריך להבין, זה נשיא שמגיע מברזיל. עד אז, פיפה קיימת מאז 1904, כל הנשיאים האירופאים, אם זה ז'יל רימה, ואחרי זה סטנלי רוס האנגלי, וכן הלאה, ופתאום נותנים, נבחר. ז'ואה ולנג', שהוא מברזיל, שזה העולם השלישי, כמו שנקרא, למה? בגלל שיש יותר ויותר מדינות מאפריקה ואסיה. כלומר, העולם השלישי מתחיל להשתלט על פיפה, מבחינת יחסי הכוחות. וזה מאוד משמעותי, כי ז'ואה ולנג' בהמשך שינה הכל, את יצר עוד ועוד טורנירים שלא היו עד אז, יצר, הגדיל את כמות המשתתפות. שוב, אז זה היה רק ההתחלה, באירופה לא קיבלו את זה יפה, מבחינתם הגיע איזה מישהו, איזה כזה בנדיט מסוף העולם.
הם יכולים לשחק כדורגל, הם לא יכולים לעשות,
שלא ינהלו אותנו.
בדיוק, ואדמיניסטרציה.
כן, נדלג על הקמאה, איך? טיפ וטאפ?
ממש ככה.
שני ילדים מאוירים, בתלבושת מערב גרמניה, הצטדיונים, אז נדב ציין רבים, היה גם דורטמונד, הנובר, רמבורג וכו' וכו' וכו', לא צריך אולי לציין את כולם. אבל כן לציין פה, אם מציינים הצטדיונים, אז נציין רגע אקלים. עזבו שגיא פה עזר לי בהכל, אבל גם בתוכנית שראיתי, ואתה עוד מעט אסף, אתה תנצח את התוכנית הזאת, אתה יודע, על הולנד בטורניר הזה, מספרים של השחקנים כמה היה להם טוב, כי היה הרבה גשם.
מטורף, יש שם את התמונות מהמשחק נגד ארגנטינה, למשל, זה מטורף,
זה, כן.
מטורף, בוץ, כאילו, אתה יודע, ממש בארגז בוץ כזה משחקים, והכל מרגיש כמו, היית אומר, טורניר בנובמבר, אבל בארץ אירופית, ולא לא במדבר.
לגמרי, לגמרי, נכון. בוא, אז לפני שאנחנו מגיעים לפייבוריטיות ולהכל, לפני הופעות בכורה, גיא, אז היה את אוסטרליה, היה את...
מזרח גרמניה, הופעה היחידה שלה בטורניר גדול, הייתי, נדבר עליה בהמשך כמובן, וזהיר, עוד נבחרת.
וגם זהיר, נזכיר.
כיום הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, היא גם הנציגה הראשונה של אפריקה, שמדרום לסהרה, בטורניר.
זה מגדיר, שמת את זה. נדב, באתי להגיד, בוא נספר על עוד טורניר שאנגליה נהדרת ממנו. כשאני עובד על פרויקט רטרו, אני רואה שזה לא כזה נדיר. שאנגליה היו לה את הפשוט. אז אנגליה לא הייתה. הפסיד את הכרטיס לפולין.
רגע, זה לא כזה פשוט, אתה עובר על זה כאילו...
אני לא, אני מחכה להרים לך להנחתה נגד אנגליה.
אנגליה, נבחרת אנגליה.
זכתה.
בעצם, קודם כל זכתה ב-66, זה בסך הכל 8 שנים לפני זה, וגם ב-70 היא הודחה ברבע הגמר ידי גרמניה, בערכה, בדרמה גדולה, היא הייתה אחת הנבחרות עדיין הטובות בעולם. בעצם, דיברנו במונדיאלים הראשונים, 30-34, היא לא רצתה להשתתף. ברגע שהיא התחילה להשתתף מ-1950, השתתפה קבוע, בכלל לא הייתה שאלה. ואז היא מקבלת בית מוקדם עם פולין וווילס, והיא מפסידה בפולין בחוץ, ופולין אז הייתה עדיין נבחרת שלא ידעו איך לאכול אותה, זאת אומרת, זה שם חדש, נבחרת ממזרח אירופה,
כן.
לא כוכבים שמוכרים מחוץ לגבולות פולין, ומגיע המשחק המכריע, שאנגליה חייבת לנצח בוויימבלי, לפני המשחק, בריין קלאף, האגדי, המנג'ר של נוטינגהאם פורסט, ואז היה גם פרשן בטלוויזיה, אמר, מי זה הפולין האלה? יש להם שוער שהוא ליצן. ממש הוא אמר, it's a clown. תומשבסקי.
מה כבר יכול לקרות?
בריין קלאף, זה גם כל כך בריין קלאף.
בדיוק, השחצנות הזאת, וההתנשאות הזאת. אמר, למה הוא קלאון? למה הוא ליצן? כי הוא היה עודף את הכדורים, הוא היה מאגרף אותם. עכשיו, באנגליה לא היו רגילים לראות שוערים, כאילו, בסטייל הזה, וזה היה מבחינתם נורא מוזר. עדיין, הם ידעו מה יש באנגליה, מעבר לזה, הם כמעט לא ידעו מה קורה, ולא עניין אותם גם. ואז מגיע המשחק בוומבלי, וזה מסתיים באחת אחת. ואנגליה לא מעפילה למונדיאל. זה שוק. אגב, הם לא הפילו גם למונדיאל ב-78, זאת אומרת, היו 12 שנים רצופות שאנגליה לא הייתה.
מדהים.
מ-70 עד 82. ואלף רמזי, שהיה מאמן, הוא אימן את הנבחרת 11 שנים. הוא הגיע ב-63, הוליך אותם לזכייה במודיעל 66, קיבל תואר סר, הפך להיות גיבור הממלכה, נחשב למאמן הכי גדול בהיסטוריה, ופתאום הוא מפסיד לפולין, כלומר, לא עולה מול נבחרת שאף אחד לא מכיר, לא יודעים להגיד את השמות של האנשים האלה.
כן, עוד נבחרות נדב, צרפת, לא עולה,
כן, אבל אז הם עדיין לא היו מה שהיו, נכון.
וברית המועצות היה טירוף שם, אה?
וואי.
וזה אולי בוא נתחיל, כי זה גם מראה על מה שהיה אחרי זה בטורניר, ובכלל באירופה באותה תקופה, אז מי שרוצה שיגש, רק נגיד שזה היה נגד צ'ילה. מי רוצה להתאבד על ה...
אני אתן לך את כל הסיפור.
על הגוש הקומוניסטי הזה.
עשיתי פעם הרצאה שלמה.
הנחתי.
איתי אנגל ואני עמדנו והרצינו בפני כמה עשרות אנשים על כל הסיפור הזה באיזה קיבוץ, אני לא זוכר איפה זה היה.
אז יאללה.
זה סיפור מטורף, זה סיפור מטורף. אנחנו מדברים על 1973, על המוקדמות, אוקיי? עכשיו, היו כל מיני, היה פלייאוף מסוים שנבחרת אחת מאירופה ואחת מדרום אמריקה, אוקיי? ויצא שזה יהיה ברית המועצות נגד צ'ילה.
מה כבר השתבש?
שבועיים לפני המשחק הראשון במוסקווה, הפיכה צבאית בצ'ילה. היה נשיא איינדה, היה קומוניסט, שנבחר בחירות דמוקרטיות. אבל הצבא לא אהב את זה, בוא נגיד ככה. הרמטכ"ל, אוגוסטו פינושה, הגנרל פינושה, בעצם, בתמיכת ארצות הברית, צריך לומר, ביצע הפיכה צבאית. מאוד דרמטי, כן. יש סרטים על זה, זה
בטח
משהו,
זה, זה לא בטח זה האמריקאים בתמיכת פינושה, אז לא ניכנס לזה, אבל, נו, אוקיי.
כמה ימים של קרבות יריות ברחובות סנטיאגו, טנקים, מטוסים, מפציצים את, את, את בניין הנשיא, הוא מתאבד, איינדה, דרמה ענקית. עכשיו, שבועיים לאחר מכן, הנבחרת נוסעת למוסקווה לשחק את המשחק הראשון, יש עוד צריך להיות גומלין. משחקת אותו 0-0, הרוסים בקריזה, גם בגלל התוצאה, אבל גם בגלל כל האירוע, אנחנו מדברים על ברית המועצות, מנהיגת הגוש הקומוניסטי, ובצד השני, הפשיסטים הכי גדולים, ומה שקורה באותה, עד המשחק הגומלין שאמור להיות בנובמבר, האצטדיון הלאומי בסנטיאגו, האצטדיון הנציונל, הופך להיות בעצם מחנה ריכוז, מביאים לשם אלפי מתנגדי משטר, יש הכל מצולם, אתם יכולים להיכנס ליוטיוב ולראות את הדברים, זה לא סיפור.
מטורף.
בארגנטינה, שחיסלו 30 אלף איש, אף אחד לא צילם שום דבר.
לכאורה.
פה, לא לכאורה. פה אנשים רואים אותם עומדים ביציעים, ביציעים של האצטדיון הלאומי, מאחורי, ושוטרים וחיילים עם רובים שומרים עליהם. עכשיו, זה למעלה, ביציעים. מה קרה מתחת ליציעים? מה קרה במנהרות? מה קרה בחדרי הלבשה? שם היו עינויים, שם היו רציחות של אנשים. מאות אנשים שם נרצחו, כולל אנשים מאוד מפורסמים. עכשיו, כל הדברים האלה כבר מתפרסמים, פחות או יותר, לא ידעו בדיוק, אבל ידעו שקורה שם משהו היום ונורא. עכשיו, צריך להתקיים משחק גומלין. עכשיו, הרוסים אומרים, סליחה, אנחנו לא מוכנים לנסוע למדינה שנמצאת במשטר דיקטטורי, טרוריסטי, רוצחים שם אנשים, עוד באצטדיון הלאומי, אנחנו נשחק שם? בוא נעביר את המשחק למדינה ניטרלית. אז אומרים, אז הצ'יליאנים אומרים, מה פתאום, לא עושים פה שום דבר. נכון שיש שם אנשים, אבל זה לא, אנחנו לא הרגנו אף אחד, זה מה שהם אומרים. מזמינים ועדה מיוחדת של פיפה, שתבוא ותבדוק האם אפשר לקיים את המשחק. מגיעה הוועדה של פיפה, היא על הדשא, בודקת, לכאורה הכל בסדר, ומספרים בדיעבד, אחרי הרבה שנים, אסירים שהיו למטה, שעמדו חיילים עם רובים, שחס וחלילה לא תוציאו אגה מהפה, כי למעלה אנשים של פיפה בודקים, מה קורה? עכשיו, פיפה מאשר את המשחק.
פשוט ההיסטוריה חוזרת, זה סיפורים שאתה, אתה יודע, מטרזנשטט והלאה, זה סיפורים שחוזרים על עצמם כאילו...
הפרסה עוד לא הגיעה.
אוקיי.
הפרסה היא שהמשחק, בעצם פיפה אומרת, יהיה משחק.
יהיה משחק.
הרוסים אומרים, אנחנו לא באים. לא באים. עדיף להם לא לבוא, יש כאלה שטוענים כי הם פחדו גם להפסיד, אבל הסיבה היא כמובן פוליטית, הם החליטו לא להגיע, בעיקרון, אוקיי, צ'ילה הפילה אוטומטית, נכון? לא, מקיימים את המשחק. מגיעים 15,000 צופים לאסטדיו נציונל, עולה נבחרת צ'ילה, אין יריבה על הדשא.
זה מטורף.
בא שופט, הוא שורק לפתיחה, הם מתמסרים אחד עם השני, והקפטן צ'מוקו, מבקיע את השער. מול רשת חשופה, אין יריבה. זה המשחק הכי מטורף בהיסטוריה של הכדורגל העולמי, כי קבוצה שיחקה נגד כלום. כמובן שנשמע שריקת סיום, והוכרז שצ'ילה ניצחה את המשחק, והפילה למונדיאל וחגיגות וחיבוקים. עכשיו, זה אבסורד. ברור שזה אבסורד. זה, זה, זה... היום שאתה מסתכל אחורה, אתה אומר, אנשים השתגעו לגמרי. עכשיו, צ'ילה הפילה למונדיאל, ולפני היציאה למונדיאל, הם הלכו לנשיא פינושה שברך אותם ולחץ להם את הידיים, רק שחקן אחד לא לחץ לו את היד, קרלוס קזלי. קרלוס קזלי היה אחד הכוכבים של הנבחרת, אבל לא ממשפחת תומכי היינדה. אמא שלו נאסרה ונעצרה, ובמשך תקופה הוא לא ידע מה קורה איתה, והוא היה בפאניקה גדולה מאוד. אבל למרות זאת, באותו מפגש עם פינושה, איש מפחיד. באים השחקנים האלה בני 20 וכמה מול אחד שהוא רוצח המונים וכולם לוחצים לו את היד וקרלוס קזלי היחיד שלא לחץ לו את היד ועד היום אף אחד לא שכח לו את זה אגב מי שהיה באסטדיו נציונל ואני הייתי שם שמרו כל היציאון כמובן חודש בסנטיאגו אבל יש יציע אחד קטן של עץ שנשמר כמו שהיה אז ב-73 שהוא בעצם סוג של מוזיאון וואלה. לכל ההרוגים של אותה תקופה.
יפה מאוד, ובאמת בכלל המלחמה הקרה כמו שאמרנו, זה עניין רציני בטורניר הזה, נבחרות הגוש המזרחי, מזרח גרמניה, פולין, יוגוסלביה, אוהדים שלו, מה? לא רוצים,
לא מושים ירקו. להגיע, כן.
כן, אז בואו רגע נעשה שנייה הפסקה עם הכדורגל, כי יש, גיא, אנחנו חייבים, אנחנו פה מספרים לך מה קורה בעולם באותו זמן, ונדב בדיוק ערק איתנו רגע לענייני זה, אז הפינה שאנשים הכי מחכים לה, ביקום, ever, בהכל, הפינה של לאן שם, סתם, מסביב לכדור, אז מה קרה בעולם ב-1974, צא לדרך כמה שפחות מורבידי.
אני אוהב שאתה לא נסחף אף פעם, זה מאוד...
אני לא נסחף, זהו.
אנחנו מדברים באמת על מלחמה קרה, בתחילת ה-74, ריצ'רד ניקסון וליאוניד ברז'נייב נפגשים במוסקבה, שיחות שבמוקד שלהם הגבלת תפוצת נשק גרעיני, זה לא הכי עובד, במאי עוד הוא עושה עורכת לראשונה ניסוי גרעיני, במרץ מסתיים משבר האנרגיה העולמי שנגרע מהסנקציות שהטילו מדינות האופק, יותר מ-300 הרוגים בשרשרת סופות טורנדו, שמכה בארצות הברית, ב-8 באוגוסט, בעקבות הליך הדחה, שננקט נגדו בגין פרשת ווטרגייט, והראיות נגד
ניקסון.
נגד ניקסון וחלקו בקנוניה, הוא הופך לנשיא הראשון שמתפטר, במקום מושבע סגנו, ג'רלד פורד, שאחרי חודש מעניק לו חנינה מלאה.
איזה אח.
הוורלד טרייד סנטר, אז הבניין הגבוה בעולם, נפתח רשמית לעסקים, בקולנוע, שניים מהסרטים, בעיניי לפחות הכי טובים ever, הסנדק 2 וצ'יינאטאון, גם המגדל הלוהט, והוקפים לוהטים, סינגל השנה, Just the way we are, ברברה סטרייסן, Happy Days, עולה לשידור ב-ABC, בישראל, כמו שנדב אמר, עוסקים בעיקר בעניינים של מלחמת יום הכיפורים, חלקים מדוח הגרנט מוגשים בתחילת אפריל, הרמטכ"ל דדו אלעזר מתפטר מיד, שבוע אחריו גם גולדה מאיר מתפטרת מראשות הממשלה, במקום מושבע יצחק רבין, זה קורה ב-3 ביוני, בין לבין פיגועים טראומטיים במיוחד מלבנון, גם בקריית שמונה, הטבח במעלות, הרבה מאוד ילדים שנרצחים, בטלוויזיה עולות לשידור הילדים משכונת חיים וניקוי ראש, מיקי גבריאלו ואריק איינשטיין משחררים לעולם עצה לאט, כברת מייצגת את ישראל באירוויזיון בברייטון, אם נתתי לה חיי.
מה עשינו?
מקום שביעי.
טוב.
אז זוכה אבא עם ווטרלו.
טוב, אי אפשר לצח אותה.
ישראל משתתפת.
בעצם תומר חמד ובירם הם לא הראשונים בברייטון, לא גם היה יעקב כהן.
גריאנים היה שם.
ברור, ברור.
ישראל גם משתתפת בפעם האחרונה במשחקי אסיה, בטהרן. נתניה, מכבי נתניה, זוכה באליפות השנייה שלה, מרים רוט עם ספר הילדים, מעשה בחמישה בלונים.
רואה, אתה מביא דברים טובים גם.
כן, יש גם דברים טובים.
יש גם.
ובקולנוע, עיניים גדולות וצ'רלי וחצי.
טוב מאוד, טוב מאוד. בואו ננצל את המעבר הזה, רק אנחנו עוד מגיעים כבר למערב גרמניה ולהולנד יותר, אבל נדב, אתה פינת ישראל במוקדמות, אתה מרשה, אתה אוהב.
איך על זה?
אז מה היה? אסיה ואוקיאניה? נכון? כל אחת אחת?
כל אחת, לא.
לא, ביחד אחת.
כן. אסיה ואוקיאניה מקבלות כרטיס אחד למונדיאל, שיטה מאוד מסובכת, לא ניכנס לזה. ישראל משחקת בבית, בבית מוקדמות שכולו משחק בסאול.
כן.
היא מנצחת את יפן, את מלזיה, 6-0 על תאילנד.
משה אוננה מככב.
כן.
היא מסיימת בטקו עם דרום קוריאה, ואז מפסידה ל-1-0, 1-0 אחרי הערכה, בפלייאוף.
וצ'אבום קון מבקיע את השם.
הם היו הנמסיס אז.
צ'אבום קון היה אז חלוץ, איזה פרק שעשית.
כן, מונטריאול 76, מדובר. הוא מתחיל במה שגיא עכשיו זה סיפר, ושאתם סיפרתם עכשיו. אז כמו שנדב אמר, אוננה, מלך השוערים של המיני טורניר.
כן, דרום קוריאה מפסידה בסוף לאוסטרליה, במשחק המכריע, אוסטרליה לוקחת את הכרטיס, עולה למונדיאל, ואוננה ממכבי יפו, מלך השערים של כל הסיפור הזה, עם 5.
אז יאללה, אז מתחילים עם הטורניר, הפייבוריטיות, אז הייתה את מערב גרמניה, אנדב, שהיא הייתה הפייבוריט, אולי אתה רוצה לתת איזה שתי שורות כזה, נכין על מה היה, מי בא, או כוכבים בלגנים?
כן, מערב גרמניה, קודם כל, כבר ב-66, היא סגנית אלופת העולם, מגיעה לגמר מול אנגליה, מפסידה בערכה. נבחרת מצוינת. אז אגב, פרנץ בקנבאואר היה מאוד מאוד צעיר בתחילת דרכו, היה קשר. אחר מכן הוא סט לעמדת הבלם, ובעצם המציא תפקיד הליברו, שפעם...
כן.
הבלם התוקף, הבלם החופשי, ליברו זה חופשי. כלומר, פעם כל שחקן היה לו את העמדה המדויקת שלו, כן. מגן בצד ימין.
זה לא בדיוק העידן, אבל שהדברים האלה מתחילים להשתנות. בדיוק,
אז הולנד לקחה את זה כן, לאקסטרים.
כן.
אבל גם גרמניה הייתה, היו בה... כל מיני התפתחויות טקטיות כאלה ואחרות, ובאיירן מינכן, אמנם היא תזכה בליגת אלופות, גביע אלופות, 3 שנים ברציפות אחרי אייקס, אבל כבר התחילו לראות, באיירן כבר התחילה להיות קבוצה, והיו שתי קבוצות גדולות, בעצם נבחרת, כמו שנבחרת הולנד בעצם הייתה אייקס עם קצת שחקני פיינורד, אותו דבר מערב גרמניה הייתה באיירן מינכן עם קצת שחקני בורוסיה מנשנגלדבח. עכשיו, הזכרת קודם אסף את היורו. ב-72. אגב, היורו זה 4 נבחרות, זה לא כמו היום 24. 4, זה יורו, זה טורניר של שבוע. אבל לא משנה, יש מוקדמות. וגרמניה מנצחת ביורו הזה, עם יכולת מדהימה. כלומר, בדיעבד, ב-72 שיחקו עוד יותר טוב במונדיאל ב-74. למרות שזה פלוס מינוס אותה נבחרת, וההבדל המשמעותי הוא גינטר נצר. לא יודע מה השם הזה אומר לכם. גינטר נצר בשנות ה-70, היה אליל, גם בארץ. אגב, ברוסיה מנשנגלדבך הגיע הרבה פעמים לשחק בישראל, משחקי ידידות,
כן.
וגינטר נצר הגיע לפה המון
כן,
פעמים.
גם על זה היה פרק, אז רק שנגיד עם רוזנטל, עם שמוליק.
אוקיי, נכון, הוא שיחק יחד איתו. ובגלל שגינטר נצר היה, נקרא לזה הסמל של מנשנגלדבך, פרנץ בקנבאואר היה האיש הכי משמעותי בנבחרת מערב גרמניה, יותר מאשר המאמן הלמוט שן, שעוד מעט נדבר עליו, בקנבאואר בעצם שם עליו איקס. כלומר, הוא כמעט ולא שיחק בטורניר הזה, מדהים. רק כמה דקות, למרות שהוא היה אחד השחקנים הכי טובים בעולם, כי בקנבאואר היה השליט הבלתי מעורער של הנבחרת הזאת, והוא קבע הכל, הרבה יותר ממה שאנשים חושבים, נגיע לזה.
אז ברזיל גם הייתה פייבוריטית גדולה אחרי הטורנירים.
אבל ברזיל אחרת, יכולה להגיד את זה.
שונה לחלוטין.
זה משהו שאולי אנחנו נחווה אותו במונדיאל הבא, שזה היה המונדיאל הראשון של אחרי מסי ורונלדו, כנראה.
הנה, אתה כבר חלך תדע, לך תדע.
כן, לא, כנראה. וזה גם, זה המונדיאל הראשון של אחרי פלא. כלומר, וצריך לזכור שזה עולם אחר, זה לא כמו היום שיש לך כל הזמן ליגת אלופות והליגות הגדולות. היה פעם ב4 שנים מונדיאל, ובמונדיאל 3 מ4 פעמים ברזיל זוכה עם פלא, כלומר זה באמת פלא, יש פלא ואז יש את הכדורגל,
okay.
ופתאום אין פלא, אז כאילו זה נפתח קצת,
זה יש, נכון.
כן. יש לך משהו לשחק עליו.
גם איטליה שלך, גיא צדיק, הייתה שלישית בסוכנויות?
כן, ככה אומרים, סגנית אלופת העולם, היא מגיעה עם כמה שמות, פקטי, זוף, מצולה, ריברה, ג'י ג'י ריבה, שהיה שחקן גדול, אבל שום דבר לא מתחבר לה בטורניר הזה, ניגע בזה אחר כך.
כן, ולא ברשימת המולטי פייבוריטיות, אבל כן, שוב, אחד הסיפורים אולי היה סיפור של ה-70's והכל, אסף, היית בשקט עד עכשיו, ואחרי ההפסקה, אתה מתחיל להתפוצץ. הפסקה קצרה, אספר לך ולחברים שלנו, מספורט פאנל, שהם גם החברים שלך, נדב.
נכון.
אפילו יותר מחברים קצת.
כולל...
זה, כן, אני חבר, מיץ'. אתה חבר, אבל אתה מנהל המקצועי של קורס התקשורת, אוקיי? מרכז אותו, מנהל אותו, עושה שם כמעט הכל. אנחנו מדברים על הקורס הזה לא מעט זמן. המלצה, שוב, אני לא אובייקטיבי אפילו, כי אני חלק, אני מעביר שם... מיני הרצאות, אבל לקראת זה, אני מעביר שם פודקאסטים על פודקאסטים.
אתה נותן שיעור פודקאסט.
כן.
כאילו, האיש שהביא את תרבות הפודקאסט לישראל, הספורטיבי, מלמד אנשים איך עושים פודקאסטים.
כן, עשינו גם פודקאסט לייב שם, פעמיים אחרונות אצלכם, במושבה, אתם מעבירים את זה, אז לכל אלה שכותבים לי ושואלים אותי, וזה קורה הרבה, איך אנחנו נכנסים תקשורת הספורט, איך משתלבים, איך פה, ספורט פאנל זאת אחלה דרך בשבילכם, אתם יכולים ללמוד שם ולנצל גם את הקשרים שלהם, שידחתם לדף כבר מעל ל-100 בוגרים לתעשיית תקשורת הספורט, כולל אגב אלינו הפודיום, כולל אליכם לערוץ הספורט.
נמצאים בכל מקום, כולל כבר אנשים שעשו התקדמות מדהימה, שיר יונגר שהיום היא אחת היא גם מעבירה הרצאות, היא בוגרת של הקורס והיום היא אחת הכוחות העולים.
סתיו כמה שמות, אז נכון, ציינת אותי נדב תודה, ואתה ומאירון ועידו גור ודודו בזק ואורי אוזן ואורי קופר תומר לוי וליאב נחמני וקבסה, שהוא גם, הוא יותר ממעביר קורס, אבל הוא גם עושה איתנו את זה של הפודקאסטים, קבסה מן הסתם זה, הוא כמעט הלוגו. בקיצור, כשגוף תקשורת צריך עובדים, הוא פונה לספורט פאנל שמעבירה את המשרות בקבוצת פייסבוק סגורה לבוגרים בלבד, ככה יותר קל אמיתי לקבל את זה, להיכנס זה קשה, אומרים, אז בעזרת ספורט פאנל זה יותר קל.
אבל אנחנו עושים את הכל כדי גם להכשיר את האנשים כשהם יגיעו מוכנים, לדעת טלוויזיה, עיתונות כתובה, אינטרנט, רשתות חברתיות וכמובן פודקאסטים.
ולדאוג להם אחרי זה.
וכן, לסייע.
אז אם זה מעניין אתכם, ואני קצת הולך להיות אגרסיבי, זה צריך לעניין אתכם. להערכתי גם נשארו או מקום או שניים אחרונים, אז תזדרזו, 1599-50-2014, או לחפש ספורט פאנל בגוגל או ברשתות החברתיות, להזדרז לתפוס את המקום הזה, קורס נפתח אוטוטו, גם הפעם יש הנחה של מאות שקלים, אם תגידו להם יוסיפון שלח אותי, וכן, אפשר לשלם באמצעות הפיקדון הצבאי, נדב נשאר לך משהו? נשאר לך משהו מהפיקדון הצבאי?
צריך לבדוק.
צריך לבדוק. אז יאללה, הזדרזו, אוטוטו פותחים, נתראה בקורס הבא בספורט פאנל, כאילו באמת, אנחנו באמת נתראה, זה לא סתם אמירה, אנחנו ואתם נתראה, בוא נמשיך. So, דנק יבל טייס ביזורך, ותודה לחבר'ה. אסף, אין לנו, זה המון סופרלטיבים אפשר לעשות פה, אבל אתה יודע, בגדול, הולנד, כמו שאנחנו מכירים אותה, זה התחיל פה, וכנראה גם הרבה מהכדורגל, יסלחו לי אנשים שהם אנטי הולנד, אבל הרבה מהכדורגל שאנחנו רואים היום אצל המאמנים הכי בכירים, זה ניצנים או דור של דור שלמדו, אתה יודע, אתה יכול לחזור פפ, לחזור יואן, לחזור מיכס ואתה מגיע. אז בוא נתחיל ונקדיש פה את העניינים ההולנדים. אני אתחיל ב... אני מוכן לך, סף, אני חיכיתי.
אני מתחבר לדברים באינטרטקסטואליות לפרקים קודמים שלכם, ומוטיב חוזר בפרקים שלכם שנדב נמצא בהם, זה תמיד העניין הזה עם העליונות, היהירות האנגלית. וצריך להבין, האנגלים... בעיניים המציאו את הכדורגל, הולנד המציאה את הכדורגל המודרני. כלומר, בחיית ההולנדים כמובן, כן? והכל, הכל תמיד חוזר ל-74, שם זה התחיל. כלומר, לפני כל משהו, היה כדורגל לפני, כמו שהיה עולם לפני, אבל כן. ב-74 זה התחיל. וצריך להבין שלפני 74, אנחנו מכירים היום את אורניה, את הכתומים, כן. את נבחרת הולנד, זה משהו ש...
פה תמיד קראו לזה נבחרת האורנג'.
האורנג'.
אבל בסדר.
לא ידעו שג'יי זה יהיה, נכון. פעם.
וזה אורניה, אבל היא נולדה שם, ויותר מזה, נכון, אייקס זכתה בשלוש אליפויות אירופה, ומבחינת קבוצות, ולפני זה פיינורד, והייתה מבחינת קבוצות, האמינו בכדורגל, אבל לא היה דבר כזה נבחרת הולנד, פעם לפני זה שהם היו, זה היה ב-38, לא הייתה מסורת של נבחרת הולנד.
כזה, צריך להתעכב על זה, מ-38 הנבחרת הזאת לא הייתה.
34-38 השתתפו, אבל זה הייתה נבחרת קטנה, חסרת משמעות, סוג של
שווייץ.
ב-65 הפסידו ללוקסמבורג, תמיד חוזרים לקטע הזה, ב-65 הפסידו ללוקסמבורג, ב-74 כבר...
כן, אז זהו, זה חשוב רק להסביר, שבעצם גם אתה נתת פה את הקבוצות שניצחו בסוף 60, תחילת 70, היו הדבר הכי טוב שיש באירופה. אייאקס, פיינורד וזה, אבל גם קבוצות לא היה יותר לפני זה, זאת אומרת, בכלל הכדורגל ההולנדי,
כדורגל ההולנדי לא היה מקצועני, עד אמצע שנות ה-60, הוא היה חובבני או חצי מקצועני במקרה הטוב.
גם הולנד של קצת לפני המלחמה וגם קצת אחרי, גם מדברים בכלל, כל העניינים של אומנות ומוזיקה והכל, אז לא היה חזק, ההולנדים נחשבו כבוקים ודי משעמים, ובסיקסטיז אומרים שהתחילה להיות הפריחה בכל האומנויות האלה, ובכל...
מאוד משמעותי.
שזה בדיוק... בטוח גם קשור לכדורגל בסוף.
בדיוק. הכדורגל הוא חלק מזה, כלומר, לא סתם קרויף, הכינוי שלו בין השעה, יש לו הרבה כינויים, זה החיפושית החמישית, הוא הביטל החמישי. בכל הדברים, הולנד נחרבה לחלוטין, בטח רוטרדם שנבנתה מחדש, ולקח כמה שנים לבנות את הארץ הזו מחדש, והיא בעולם הייתה טוליפים, קווקווי עץ, במקרה הטוב רמברנד וואן גוך, אבל לא היה שם משהו יוצא דופן, והיה להם מאוד חשוב, בשנות ה-60 זה קם העניין הזה, של להראות שאנחנו יותר גדולים מרק מה שיש פה. וזה מתבטא בארכיטקטורה. הרי הארץ נחרבה, ובהתחלה רק בנו, בנו, בנו. ועד בשנות ה-60, פתאום אמרו, רגע, בואו ננסה להבין מה אנחנו עושים פה. יש פה שטח מאוד קטן, טרף המים יחסו אותנו. איך אנחנו עושים פה, איך אנחנו לוקחים את השטח המאוד קטן הזה, ועושים איתו משהו יוצא דופן.
קרא לילד בשמו. איך אנחנו בונים בתים מאוד צרים ומאוד גבוהים, שבחיים לא תצליח לעלות מזוודה במדרגות, בחיים, אי אפשר.
אבל בשנות ה-60 עשו את זה, בארכיטקטורה, בדברים אחרים, באומנות, פיט מונדריאן, זה תקופה אחרת, אבל זה דברים שקשורים, ועד בשנות ה-70, בסוף שנות ה-60, הביאו את זה גם לכדורגל. איך אתה בתוך שטח מאוד מאוד נתון, אתה מרחיב אותו, משחק איתו, זה בעצם הטוטל פוטבול בכותרת אחת. כשאני אומר החיפושית החמישית, אני מתכוון, באמת כמו הביטלס, שבשנות ה-60 באנגליה, אבל זה לא רחוק, וזה משהו שהשפיע, זה בכלל, זה תוצאה של 15-20 שנה אחרי המלחמה, זה יצירתיות, זה חופש, זה להעז לעשות דברים. פרי ספירט. כן, פרי ספירט זה פלאוור פאוור נגיד.
רוח הנאורים.
וזה מתבטא בכדורגל עם השערות הארוכות, עם חולצות
בחוץ.
חולצות בחוץ, הפאות.
הצבע הכתום, אתם לא מבינים, פעם עד אז היה כחול, שחור, אדום, צהוב. מה זה כתום? איפה זה הגיע הדבר הזה?
כן.
לא, גם הקטע שאתם מדברים, ביטלס כל הזמן, כשראיתי את הדוק, יש דוקו ממש סבבה על, על, על הולנד כנבחרת אחת הטובות אי פעם. הולנד 74. וכאילו כל הזמן, נגיד, אני ישר ראיתי את זה, ורואים את אייקס עולים למגרש עם השיער והכל, ואז נבחרת הולנד, ואני אומר, בוא נה, זה מאוד, מאוד דומים לביטלס, וזה, ובאמת כולם משווים. כולם זה ביטלס, זה סטונס, כאילו זה השוואה, כן, זה ברור.
לא, כי זה גם, תחשבו על הביטלס, שהם עושים מה שהם רוצים, הם לא מקשיבים עכשיו למנהלים, לא, זה מה שהם עושים, אני פחות מבין במוזיקה, אבל זה ללכת למקומות שאף אחד לא הלך לפני זה, מבחינת הטבים שכותבים.
ובואו עכשיו שניקח את זה לכדורגל, כי גם הפרי ספירט, פרי ספירט, גם ראיתי קטע עם יבדחרות, שמתלך רב שהוא מספר, פרי ספירט, but with discipline. זאת אומרת, שהיה צריך את המישהו הזה, שבתוך כל היצירתיות הזאת, וזה אחד שכן נותן לאנשים את היצירתיות הזאת, אבל הוא ייצור בעצמו איזה משהו, אבל יעשה בזה סדר מסוים, וזה רינוס מיכלס. ופה אולי הבמה, נדב, גם אתה, בואו תתחילו לדבר עליו, כי
קודם כל הגנרל, זה הכינוי שלו.
זה גנרל.
זה גנרל.
יש גם שיר.
יש גם, אנחנו ננגן.
כי באמת זה פרי ספיריט, אתה אומר שזה השפיע הרבה דורות קדימה, גם פאפ נותן הרבה לשחקנים שלו את החופש, אבל החופש הוא בתוך, כבר אתה לא תזוז מעשרה מטר אלה
שאני אומר לך. יש חוקים.
יש חוקים. ובתוך החוקים אתה חופשי לעשות, והוא עשה, בדבר הכי חשוב בעצם למנהל, וזה מבחינת מיכלס, זה להבין שאתה לא יכול לעשות הכל, ויש לך גאונים מתחתיך, ואתה צריך לתת להם את היד החופשית, ובזה קרויף מעל כולם, אבל גם קרויף אמר, תמיד שאלו אותו, אתה שחקן הכי, אמרו לו, אתה שחקן הכי טוב בעולם, הוא אמר, אני אפילו לא, בעשר עמדות שונות, אני אפילו לא הכי טוב בקבוצה שלי, בנבחרת שלי, כלומר, יש מגן ימני טוב ממני, אתה לא יכול להגיד שאני הכי טוב בעולם, כשהמגן הימני הוא טוב ממני.
גדול.
כן, מגן ימני.
גדול.
צריך להזכיר דבר אחד. רינוס מיכלס לא אמור היה להיות המאמן של נבחרת הולנד במונדיאל.
כן.
רינוס מיכלס, אוקיי, אימן את אייקס, אגב, בשלוש שחיות של אייקס,
הראשונה.
רק בראשונה, אחרי זה הגיע סטפן קובץ', כן. הוא עבר ב-71 לאמן את ברצלונה.
כן.
אז צריך לזכור את זה. ומי שבעצם העלה את הולנד למונדיאל, הם עברו את בלגיה, שזה תמיד היה לא פשוט העניין הזה, היה בעצם מאמן צ'כי, פרנטישק פרדנהוק, אבל שלושה חודשים לפני המונדיאל, הם כבר עלו. שלושה חודשים לפני המונדיאל, מחליפים אותו ומביאים את מיכל שמאמן את ברצלונה באותה תקופה. אני לא בטוח, אבל יש לי תחושה שידו של יוהאן קרויף במעל.
וכמו כל דבר, זה חטא קדמון שהוביל אחרי זה, פה זה הצליח. גם בסוף הם הפסידו, אז אתה יכול להגיד שלא הצליח, אבל לאורך ההיסטוריה שאנחנו מכירים אותה יותר מקרוב, בטח בשנות ה-90, על הריבים בתוך הנבחרות, מונדיאל 90 נכשל מאותה סיבה בדיוק, שרגע לפני רצו להחליף את המאמן, ואז בסוף מינו את השחקנים, ון בסטן, חולי טרייקרד, רצו את קרויף, מיכל שכבר זכה ב-88 וישב בהתאחדות, אמר לא, 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 שלא יבוא קרויף ויגנוב לי את התהילה, ומינה את לאו ביינהקר, שאף אחד לא יכול לראות אותו, ואז הרבה זרקו אותו, והביאו את ליברכט. בקיצור, זו התחלה למשהו שאחרי זה מלווה את חטא קדמון שמוביל,
ובו מילה על טוטל פוטבול, כאילו אם צריך באמת, אז משהו ראה שם מיכלס וגם אחרים יותר גאונים כמו, זה התחילו להסתכל כדורגל קצת בתור על מרחבים, על ספייסז, על דברים כאלה שעד אז לא כל כך הסתכלו, זה היה יותר, אוקיי, מה שאתה עושה עם הכדור, מוסר למישהו שעומד, ואז הוא מה שהוא עושה עם הכדור, ודברים כאלה פה, תנועה בלי כדור, מרחבים, כולם עושים הכל, כן?
לחץ. כן. היום אנחנו אומרים המון על לחץ, כן. לחץ גבוה. תסתכלו על משחקים של 74.
נכון.
זה משהו מטורף. הם היו יוצאים כמו, היו קוראים לזה כמו עדת זאבים.
ויואן קרויף.
מתנפלים.
כן,
וקרויף. אף אחד לא הבין מה זה, זה משהו שהיה חדש לגמרי.
זה מה שגם קרויף אומר, מה שיפה היה לא שהכדור היה אצלנו, אלא כשהכדור לא היה אצלנו, ואז הראו כזה דוגמאות, כמו על מה שנדב הרגע דיבר. הם מאבדים כדור, אבל תוך שנייה הם לוקחים אותו, ואגב, זה טיקי טאקה, כאילו, זה גם...
לא, זו החשיבה הראשונה אולי של איך... תמיד החשיבה הייתה מה אתה עושה עם הכדור, וזו החשיבה הראשונה של מה אתה עושה בלי הכדור, שמוביל היום לגגן פרסינג וכל הדברים האלה, אבל אבולוציה, כל דבר,
הכל נולד שם. כל מה שאנחנו רואים היום, הכל נולד שם. שאתה רואה את, את מכבי נתניה של בני לאם עושה לחץ, מי שהמציא את זה ומי שהתחיל את הדבר הזה, זה הולנד בשנות ה-70. זאת אומרת, שבני לאם עושה את זה, המקור, הסבא של הדבר הזה, okay. זה רינוס מיכלס.
יפה, אפקט הפרפר, גם רינוס מיכלס.
היה חוק נבדל, אבל הם היו ראשונים שאמרו, רגע, אוקיי, יש חוק, יש פה משהו
בוא ננצל את בו,
בוא נעשה את זה. מלכודתנו. בדיוק, okay. נשחק okay. על זה.
בא, כל התמונות והווידאו של רינוס מיכלס עם הלוח הזה של הבר צימפסון כזה, שפשוט כותב לעצמו, וכותב לשחקנים הארכיב.
עוד דבר מאוד משמעותי, וזה הבדל בין הולנד לגרמניה, למשל, ותכף נדבר על גרמניה, כי גם הסיפורים בגרמניה יותר מטורפים מבהולנד, שההולנדים מבחינתם, זה פעם ראשונה שהם הנבחרת הזאת יוצאת לטורניר גדול. הם לא הכירו את הדבר הזה. כלומר, הגרמנים הכירו, האנגלים יצאו, היו במונדיאלים, היו בטורנירים. פעם ראשונה שנבחרת הולנד יוצאת ליותר מיומיים שלושה. כלומר, הם היו רגילים, משחק חוץ בגביע אירופה, יוצאים יומיים שלושה, חוזרים. פתאום צריכים לנסוע לחודש ביחד, להיות כולם ביחד. עכשיו, הם לא הכירו את זה, הם לא הבינו איך זה עובד, והכל היה חופשי.
וזה מאוד משמעותי כמובן ברור. לסיפור בסוף, אבל זה, השחקנים לא הכירו, הנבחרת לא הכירה, וגם האוהדים, אז בכלל זה לא היה קיים, מראים שם עיתונים, ראיתי איזה סרטון על כתבה על עיתונים לפני המונדיאל, הכותרות זה המפגש שאמור להיות בין ניקסון, רבין וסדאט, כלומר זה לא, אין, הכדורגל היה מאוד מאוד משני, עד שזה ירד המשחק נגד אורוגוואי, משחק הפתיחה.
וכשאני אומר חופשי, זה אומר, ושחקנים מספרים, סיימנו משחק, לכו, תלכו לברים, תשתו, תבלו במסיבות, הכל הלילה.
תעשנו,
כמו איפה מהשם המחצית, מה זה?
אנשים והחברות היו הגיעו, הם היו שם איתם כל הזמן. עכשיו, הגרמנים היו באיזה מלנטה, באיזה סגורים, באיזה קסרקטין כזה. לא, באמת, שלושה בחדר, לא שניים, בלי טלפונים, אז לא היו סלולרים, כן? מדהים שאני צריך להגיד את זה.
כן.
היה טלפון ציבורי אחד במסדרון, הם היו עומדים, השחקנים של נבחרת גרמניה, בתור בלילה, כדי להתקשר לאישה, להגיד, והם היו סגורים שם, בתנאים באמת, שזה משהו שאתה אומר לעצמך, זה אני, גם נבחרת מערב גרמניה, את מארחת המונדיאל.
שכנות, אבל כמה שונות.
עזוב, וזה ההבדל מההולנדים החופשיים האלה, שעשו מה בראש שלהם.
זה הם, טוב, זה גם נמסיסיות, בוא נראה, זה יריבות ענקית, ענקית, ענקית. אז טיפה רגע, ואז נמשיך לטורניר עצמו, שעוד לא הגענו, אבל טיפה על השחקנים. אז צריך להגיד שהשחקן יואן קרויף, שפלה כבר לא היה, מרדונה עוד לא היה, והוא נכנס לבטווח, שלוש פעמים רצוף היה שחקן השנה בעולם, לא צריך להגיד יותר מדי, נכון? נראה לי טופ 5-6 בעיני כולם עדיין, של כל הזמנים או משהו כזה.
טופ 1, כמובן.
נכון, אבל אני אומר גם בעיני הלא הולנדים.
כן, אבל גם מסבירים את זה, כי הוא גם היה מאמן גדול, כלומר, בניגוד לאחרים שהיו רק שחקנים גדולים, והוא גם היה מאמן גדול. צריך להגיד, במשחק השני, כמובן, במשחק שהולנד לא ניצחה בתיקו נגד שוודיה, יש את הסיבוב של קרויף, שזה בעצם הסימן היכר, או החותמת שלו. זה היה קרויף וכל השאר, זה היה מאוד ברור גם בהיררכיה בתוך הקבוצה. היו הרבה שחקנים גדולים שם, היה אותו, היה את יואן השני, שזה יואן נייסקנס, זה היה כנושא יואן השני. היה את וים ון הנכם, שאנחנו אולי פחות מכירים אותו פה, כי גם בהולנד מאוד אוהב, בישראל אוהבים את אייאקס. הוא הקרויף של, 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 של פיינורד, וחשוב מאוד להגיד, וים ון הנכם איבד את אביו ואת אחיו בהפצצות של ה...
אביו, שני אחים ואחות.
בהפצצות של הגרמנים. אז תכף שאנחנו נגיע למשחק הגמר,
פחות מ-30 שנה אחרי.
בדיוק, ולתחושות, אז וים ון הנכם הוא הרבה מעל כולם שם, בתחושות האלה של הנקמה.
אז יאללה, בוא נתחיל, לא? בוא נתחיל עם הטורניר, אז נדב, אנחנו נלך, בוא נלך, כן, בוא נלך מבית אחת. אוקיי?
נבחרת גרמניה.
שתי הגרמניות למעשה היו שם. אז היו שם את שתי הגרמניות, היה שם, רגע.
צ'ילה ואוסטרליה.
תציל אותי, צ'ילה ואוסטרליה. יאללה נדב, קח אותנו.
אוקיי. עדיין כמה ימים לפני תחילת הטורניר. כמו שסיפרתי, נבחרת מערב גרמניה, נמצאת במחנה, במלנטה, היה להם הרבה מאוד זמן חופשי, אבל בניגוד להולנדים לא יכלו לצאת לברים לבלות, אז הם ישבו ביחד והתחילו לדבר על כסף. ואז התחיל, הכדורגל עד אז היה ספורט מאוד עני, לא היה כסף. שחקנים לא היו מתעשרים מהדבר הזה. והגרמנים שומעים או קוראים בעיתונים, שגם בהולנד וגם באיטליה, מבטיחים לשחקנים בונוסים מטורפים. 100,000 מרק, אני לא יודע כמה זה היום, זה כמה עשרות אלפי דולרים. על זכייה במונדיאל. ואומרים, מה? מה איתנו? אלמוט שן, שהיה מאמן, איש של פעם, אגב, מזרח גרמני במקור, נולד מזרח גרמניה, ברח ב-1950 ממזרח גרמניה למערב, והפך להיות עוזרו של ספ הרברגר בנבחרת, ואחר מכן מאמן הנבחרת, מאוד מאוד מצליח, אבל איש של פעם, אומר להם, מה? אתם רוצים כסף? השחקנים של 54 לא קיבלו גרוש, הם קדושים. אם אתם מישהו ידע שאתם רוצים כסף, ירקו עליכם ברחוב. בושה וחרפה, מה זה הדבר הזה? ונהיה שם בלגן אימים. חמישה ימים לפני תחילת הטורניר, השחקנים בשביתה, לא מוכנים לשחק אם הם לא מקבלים כסף. הוויכוחים נמשכים כל הלילה. חמישה ימים לפני תחילת הטורניר, בבוקר, המזוודה של אלמוט שן כבר מוכנה, הוא אומר, אני עוזב, אני לא נשאר פה בדבר הזה. ויחד איתו גם פול ברייטנר, המגן, למה? פול ברייטנר היה קומוניסט בהשקפותיו הפוליטיות, והוא מבחינתו לא צריך כסף, למרות שהוא עשה הרבה מיליונים כן. אחרי זה.
תמיד אלה שלא צריכים כסף, איך שיש להם מלא מלא כסף, כן. אלה שלא צריכים.
אלמוט שן איים שהוא ישלח את כל השחקנים הביתה ויביא שחקנים חדשים. חמישה ימים לפני תחילת הטור. עכשיו, זה, היום זה היה כבר יוצא אחרי... זה לא, זה רק בדיעבד אחרי הטורניר סיפרו את מה שהיה. זה נשמר בסוד. הצליחו לשמור על זה בסוד, זה לא יצא החוצה. ומי שלקח בסופו של דבר את הפיקוד זה בקנבאואר, שהיה באמת האוטוריטה הכי גדולה שם.
חנרל.
והצליחו לסגור על פשרה 70,000 מרק.
יאללה.
שזה גם בסדר. אגב, גם בסקוטלנד רבו על כסף. בהולנד, אגב, הזכרנו את יואן קרויף. יואן קרויף היה חתום עם פומה. כל הנבחרת הייתה חתומה עם אדידס, הוא לא היה מוכן לשחק עם אדידס. עשו לו תלבושת מיוחדת עם שני פסים, במקום שלושה של אדידס.
משהו ידוע
מדהים.
אבל גם שם אגב, מיכלס לפני הטורניר גם אמר גם יש שם איזה ויכוחים על מענקים, והוא אמר גם, מי שלא מעוניין שלא יבוא.
אחלה, מבחינת תוצאות וזה.
אז זהו, אז גרמניה מנצחת מערב גרמניה, צ'ילה 1-0 במשחק הראשון, שער של ברייטנר מאיזה 30 מטר, לא הרשימה. 3-0 על אוסטרליה, החלשה מאוד לא הרשימה, הקהל שורק בוז, בקנבאואר יורק לעבר הקהל, בלגן, אימים. ואז מגיע המשחק הדרבי, נגד מזרח גרמניה באמבורג. עכשיו צריך להגיד, מזרח גרמניה כדורגל לא נחשב ענף מוביל, למה? כי השלטון רצה מדליות באולימפיאדה. אז הוא עשה הכל כדי לזכות בכל המדליות באתלטיקה בסטריה.
כן, הקשרות, בקידון.
אני אישה.
אני אישה, כן, בדיוק, אני אישה. אבל מה לעשות, העם, המזרח גרמני, מה זה מזרח? זה גרמנים, הם פשוט במקרה נולדו בדרזדן.
כן, צפונית לראשון.
יפה. אז הם אהבו כדורגל כמו כולם, וכדורגל בכל זאת הייתה שם נבחרת לא רע בכלל. ולאלמוט שן, כמו שאמרתי, בגלל שהוא ברח מזרח גרמניה, היה נורא חשוב לנצח את המשחק הזה. תקו היה מספיק להם לעלות מהמקום הראשון, והם מפסידים את המשחק בהמבורג. הם מפסידים 1-0, יורגן שפר ועשר,
כן.
מבקיע את השאר.
דקה 77.
כן.
שפר ועשר. און טור.
2,000 אוהדים של מזרח גרמניה הגיעו, זה כמובן כל מיני פקידים של המשטר שקיבלו, ידעו שהם יחזרו, שלא יברחו.
יש שם סיפורים על כל הצ'ק פוינט צ'רלי שהם עברו כדי להגיע למשחק לנסות.
תקופת העריקות.
בדיעבד, דווקא היה טוב ההפסד הזה למערב גרמניה. למה? כי בשלב הבא הם נמנעו מברזיל ומהולנד. הם הלכו לביתה כאילו יותר קל.
אתה אומר אולי...
לא. בשום פנים ואופן. בלילה אחרי המשחק, השחקנים נשארו עד 4 בבוקר, שתו, ישנו מה שבדרך כלל לא קורה. אלמוט שן נכנס לחדר שלו, לא יצא ממנו יומיים.
וואו.
כנראה שהייתה התמוטטות עצבים, וברגע הזה, פרנץ בקנבאואר לוקח פיקוד, הוא הופך להיות מאמן הנבחרת. אלמוט שן היה שם, אבל הוא לא תפקד. הוא לא תפקד. הוא לא הגיע, אלמושן לא הגיע למסיבות העיתונאים הראשונות.
הוא היה תעודת פרו של 74.
בדיוק. וכשאלמושן כבר כן היה במסיבת העיתונאים, בקנבאור הוא זה שניהל את המסיבות, והוא דיבר.
מדהים, מדהים.
ויותר מזה, בקנבאור קבע את ההרכב, עד הגמר, אלמושן בעצם באותו, אחרי המשחק מול גרמניה, איבד את זה לגמרי. שוב, אף אחד בזמן אמת לא ידע את זה.
כן.
זה דברים שאז הצליחו להסתיר.
ואגב, צריך להבין את המשקל של דברים הזה היה עצום, זאת אומרת, קל ישר להגיד מה הוא מאבד את זה, אבל כמו שנדב סיפר, פה קרו דברים מטורפים בדברים האלה.
ולהפסיד למזרח גרמניה, אתם לא מבינים מה זה. שבועיים לפני המונדיאל, הקנצלר וילי ברנט מתפטר, כי התגלה שאחד העוזרים הבכירים שלו הוא מרגל של השטאזי. זאת אומרת, היה שם, זה אי אפשר, היום אני חושב שאפשר להבין ואי אפשר להסביר מה זה היה מערב גרמניה מול מזרח גרמניה.
היו אפילו דיבורים שהמזרח גרמנים יחימו את המשחק, שלא התעצבו למשחק.
כן, אבל
מטורף, מטורף.
הופיעו
גם שרצו לעשות, שמערב גרמניה ניסתה לתכנית משחקי ראווה כאלה כגומלין, שנים אחרי, והמזרח גרמנים
אז מזרח גרמניה התגברה על אוסטרליה 2-0, עשתה אחת
צ'ילה,
ועלתה מהמקום הראשון בזכות ה-1-0 שנדב סיפר על מערב גרמניה בהמבורג. בבית השני, ברזיל עליה סיפרנו, יוגוסלביה, סקוטלנד, ואולי היהלום שבכתר, זהיר.
כן.
מי רוצה, זהיר, בואו ניתן לכם כבר את השורה התחתונה, 0 גולים כבשה, 14 ספגה, סביר, וגם שם היו עניינים של מענקים, רק קצת אחרת, לא גייצן? אתה רוצה לקפוץ על הזהירים?
בואו ניתן, הם מתחילים עם הפסד 0-2 לסקוטלנד.
סביר.
כן, נראים אפילו לא רע.
קני דלגליש כבר הצעיר משחק עם דניס לואו, הוותיקים ממנו.
אני מחכה למובוטו.
אנחנו צריכים להבין מה זה זהיר, זה בעצם מדינה שזכתה לעצמאות מבלגיה ב-1960, יש בה כנהוג באפריקה באותם שנים, שלטון רודני של קולונל מובוטו.
מובוטו ססקו.
איזה יופי.
יש לו עוד איזה 20 שמות. הוא משנה את שם המדינה לזהיר ב-71, ומחליט להשקיע הרבה כסף בכדורגל, במטרה, שימו לב, לזכות בגביע העולם, ככה הוא מצהיר.
יכול להיות.
הוא מבטיח לשחקנים אין ספור פרסים ובונוסים, מכוניות ובתים וטיולים בעולם, וגם הרבה מאוד כסף. ואז מגיע המשחק השני מול יוגוסלביה. בואו, קח את זה נדב.
טוב. בדקה 21 כבר 3-0, והמאמן היוגוסלבי מחליף את השוער.
היוגוסלבי של זהיר.
כן. אז נדמה לי שהוא היוגוסלבי.
כן, 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 נגד יוגוסלביה, נכון?
כן. אז השוער המחליף נכנס, ועד סוף המחצית מקבל עוד 3 שערים, ובמחצית השנייה עוד 3 שערים, זה נגמר 9-0, ומעבר לתוצאה, אגב, היו תוצאות יותר גבוהות.
היה 10-1.
נכון.
סלבדור.
מה שקרה אז, בגלל שהזכרנו שזה בעצם המדינה האפריקאית השחורה הראשונה, היו לפני זה מרוקו, מצרים, אבל בואו נגיד, העולם אז היה מאוד גזעני. לא שהיום הוא לא.
כן, אבל
אז, יותר. אז הרבה יותר. ומבחינת האירופאים, לראות את החבורת חבר'ה האלה מקונגו השחורים, שאף אחד לא יודע מי הם ומה הם ומה הם יודעים, כן. מפסידים 9-0, ישר כולם אמרו, נו באמת, נו, זה לא רציני, מה אתם מביאים לנו את האנשים האלה?
כן.
זה לא מתאים.
עוד קצת רקע על המשחק הזה. לפני המשחק מתברר לשחקנים שכל מיני בונוסים שהובטחו להם כנראה לא הולכים להגיע להם.
מעניין.
יש משלחת מנופחת מאוד מזהיר של כל מיני פקידים ומקורבים לשלטון שמגיעים לגרמניה ונהנים שם מהחיים הטובים. ובאיזה שלב השחקנים מבינים שזה על חשבון הפרמיות שלהם, שהבונוסים שלהם...
הסיפור הזה חזר על עצמו כל כך הרבה פעמים, שאני מראה את זה עם טוגו,
ברטרו 2042,
ובאמת לפני המשחק מול יוגוסלביה, מאיימים, פותחים בסוג של מרד, מאיימים להכין את המשחק, יש תיאוריה אפילו שהמשבר הזה נפתר רק אחרי שפיפה מסכימה לשלם לכל שחקן 3,000 מרקים, כדי למנוע את הפיאסקו, שלא כל כך נמנע בסוף, וזהו, ומובוטו כמובן לא מקבל את זה כל כך טוב, נעבור גם למשחק השלישי.
כן, חייב, טיים-אוט. הוא מכנס טיים-אוט בעצם, בין המשחקים.
בעצם לפני המשחק השלישי מול ברזיל, הוא שולח נציגים, נקרא לזה ככה, מאיימים על השחקנים, אומרים להם, אם אתם מפסידים לברזיל ביותר משלושה שערים, אתם לא תחזרו לזהיר, אין לכם מה לחפש.
אולי עדיף היה להם.
כן, לא הבנתי למה הם לא עשו 6-0 דלת. אממה, נו, הפסידו בול.
הפסידו בול 3-0, יש כמובן את המקרה המפורסם, הביתה החופשית לברזיל, שהשופט שורק, ומופרו אילונגה מזהיר, הוא מסתער על הכדור ופשוט בועט אותו, ואז באמת זה יצר...
אולי הוא לא שמע את השורק.
מה שמוסיף כמובן לגזענות, שהנה הם אפילו לא יודעים את החוקים.
בדיחות גזעניות.
אז יוגוסלביה וברזיל.
אבל ה-3-0 זה משמעותי, כי הוא משאיר את סקוטלנד בבית כרגיל.
הפרש של שער אחד מברזיל, מדהים. בית שלישי, אז כמו שאמרת, ג'וני רפ מתחיל לקחב, מנצחים את אורוגוואי.
מנצחים את אורוגוואי, כן.
אני רוצה לספר את הסיפור, שהמשחק הזה מהזווית שלי. מכמה אתה היית אז?
מינוס שתיים.
יפה.
מינוס שתיים זה טוב.
מכמה אתה היית אז?
מינוס יותר גדול משל הסף, הלו, מה?
אוקיי. אני לא הייתי מינוס, הייתי פלוס.
היית פלוס. אתה איש חיובי.
כן, הייתי פלוס 13. ביום של המשחק, זה היה בשבת, ובישראל נערך מחזור אחרון של הליגה. למה? לא יודע. עכשיו, המשחק הזה היה בצהריים. במקביל, היה הפועל באר שבע, מכבי תל אביב. משחק שלא קובע כלום, משחק לפרוטוקול, אבל אני, אז באותה תקופה, אין דבר כזה שאני לא הולך למשחק של הפועל באר שבע, לא קיים.
לינק רטרו, באר שבע, 74, 76, צביקה אדר,
זה עונה לפני אליפות.
לינק.
יפה, לינק זה טוב. ואני וחברי הטוב ערן לוין, שאני כל פעם מזכיר אותו, כמובן הלכנו למשחק, אמרנו, אנחנו מפספסים את המשחק של הולנד, אבל מה אמרנו? הסתכלנו על השעות, אמרנו, נסיים את המשחק של באר שבע, נרוץ הביתה, נתפוס את המחצית השנייה. וזה מה שקרה, אז גול אחד שג'וני רפ ראים.
איזה כיף. יאללה.
אז שם בעצם הקהל ההולנדי מתחיל להבין שיש פה משהו מיוחד, כי מנצחים את אורוגוואי. אחרי זה נגד שוודיה טקו, אבל יש את הסיבוב של קרויף, שזה גם מאוד סימבולי, כלומר, בסוף הבישול הזה, הסיבוב הזה של קרויף, שנשאר כסימן היכר, הרי בסוף הוא עושה סיבוב, מבטל את המגן שלו, מה שנקרא בימינו אנקל ברייקר, מרים כדור שהולך לשום...
לא יצא מזה כלום.
לא יצא מזה כלום, ונגמר 0-0.
הולנדי מאוד, וכיף גדול.
שוודיה הייתה נבחרת נהדרת. היה לה את רלף אדסטרום, שהיה שחקן של PSV איינדהובן,
גיא בכלל, אני אגיד את זה לפני ההקלטה, עושה, תקריא, מה זה שוודיה הזאת, לבחרת הכי underrated בתולדות המונדיאלים, תמיד היא זה, אז הנה, גם פה אתה מפרגן להם.
ואחרי זה מנצחים את בולגריה 4-1, צריך להגיד 4-1, שער עצמי של רוד קרול, עד הגמר, אחרי זה יש עוד 3 משחקים, זה השער היחיד שהולנד ספגה, שער עצמי של רוד קרול, כבר זה גם משהו ש... זה אבל הולנד עולה, וכן.
כן, אז בבית, זה הולנד ושוודיה עולות, בית רביעי, פולין, ארגנטיניה, ארגנטינה, איטליה, והאיטי, אז אם צריך חצי דקה על האיטי, מישהו רוצה, אתה גיא, אתה אומר, עזוב את האיטי, שמע, עלו לזה.
לא, אבל עלו, לא סתם עלו.
לא, אתה יודע למה הוא לא רוצה, כי 12 משחקים דינו זוף לא סופג.
כן.
אוקיי, וכאילו הייתי, זה הקבוצה, אם הייתם גזענים כלפי זעיר, אז אתם יכולים להיות גזענים גם כלפי הייתי, ו...
תקשיב, הם עולים, זעיר עלתה מאפריקה, שזה בסדר, והם היו אלופי אפריקה, הייתי עלתה ממרכז אמריקה, כשהשאירה את מקסיקו בבית.
כן.
אתה יודע מה זה?
אבל גם שם היה סיפור, מול טרינידד וטובגו, משחק שבו פסלו לטרינידד 4 שערים, שזה...
גם לנתניה ספגו לפני כמה שנים.
כל המוקדמות גם באזור בפורטו פרינס, והייתי עוד מדינה טוטליטרית, מנצלת את זה.
הכל קשר. אז הם כובשים, דקה שנייה.
זה לא הם כובשים, זה עמנואל סנון.
סנון, הוא כבש גם את השני שלהם.
עמנואל סנון הפך לאגדה.
כן.
כי דינו זוף הגיע אחרי 1,100 דקות בלי לספוג.
בלי לספוג.
זה היה סי עולמי. סי עולמי באותה תקופה. ומגיע עמנואל סנון. עכשיו, האיטלקים היו בטוחים שהם מנצחים את המשחק הזה 6-0, 7-0. בקלות, זה נבחרת שהרי 4 שנים לפני זה הגיע לגמר.
כן.
חשוב לי אולי גם עוד משהו אחד להגיד, שאנחנו בהיסטוריה שלנו, אנחנו מדברים, רוב האנשים ששומעים אותנו יותר צעירים, והם יודעים, אוקיי, תמיד בופון זה הרי שם נרדף לשוער הכי גדול, זה לא בא משום, כמו כל דבר שאנחנו גם מדברים פה, הולנד זה היה משהו שעכשיו מוביל פפ גוארדיולה ודברים כאלה, היה את האגדה של דינו זוף.
כן.
והאגדה שאחרי זה של בופוני, אחרי דינוזוף, ומה שיהיה עם דונרומה אולי גם הולך למקום הזה.
בכלל יש לכם שוערים טובים גייצה כל הזמן, אה?
לא רואים.
בשוערים?
אבל בואו נדבר על זה, זה קצת עצום.
בשוערים? אוקיי. אז הייתי חוטפת...
אבל זה נגמר 3-1.
כן, חוטפת 3 שערים במחצית השנייה, חוטפת אחרי זה שביעייה מפולין, ורביעייה מארגנטינה עם עוד גול, כן?
אבל היה פה סיפור.
דבר אליי.
ארז ז'אן ז'וזף.
אוקיי.
זה היה בלם בנבחרת
הייתי. זה בצד הזה.
בקיצור, התחילו אז לעשות בדיקות סמים. לא היה עד אז הדבר הזה, והתחילו לעשות בדיקות סמים, בעקבות כל מזרח גרמניה וזה. ומסתבר שהבן אדם כן לקח משהו, ואישו אותו. אז אוקיי, לכאורה, לא קרה, דרך אגב, השחקן הראשון בהיסטוריה שמושעה במונדיאלים על בדיקות סמים.
כבוד.
אבל, בהייתי לא קיבלו את זה ככה. המאבטחים של הנבחרת חטפו אותו מהמחנה של הנבחרת, עיקו אותו נמרצות, קלעו אותו בחדר במלון, העלו אותו על טיסה הביתה, בלי שאף אחד יודע בפיפה מהדבר הזה. הוא הספיק עוד לספר את זה לאיש הקשר, לכל נבחרת היה איש קשר גרמני, כי הם שפה וכן הלאה, בחור בשם קורט רנר, וקורט רנר סיפר לאחד העיתונאים, וזה התפרסם, ונהייתה שערוריה גדולה, ומה שקרה בעקבות זה שפיפה פיתרה את רנר.
וואו, אה?
שהדליף!
פיפה יותר קשוחה מהאיטי. אוקיי, מעניין, מי צפה שזה יקרה. אז איטליה מנצחת, כמו שאמרנו את האיטי, פולין מנצחת את ארגנטינה, אחרי זה ארגנטינה ואיטליה עושות טקו, ביניהן אחת אחת, אמרנו פולין קורת את האיטי 7-0, ארגנטינה מתגברת על האיטי 4-1, גול סנון נוסף, קנון בדקה 63, קנון של סנון, אם אז היה כותרות פיקנטיות בידיעות אחרונות מעריב, ופולין מנצחת את איטליה, וגם קיצה, אתם נשארים בזהו, אתם עפים, כן, נדם.
ארגנטינה חייבת פה תזכורת. קודם כל, זה 4 שנים לפני שהיא זוכה.
כן,
כבר בצדק. כבר ראינו את הניצוצות. מריו קמפס היה אז בן 19. אגב, הוא עדיין לא עבר לוולנסיה, הוא עדיין שחק ברוסרו סנטרל. הוא שחק בהתקפה יחד עם שחקן, שאני מאוד אהבתי אז באותה תקופה. רובן אג'אלה, אל רטון, אל רטון זה האכבר, היה כוכב שיער ארוך כזה, נראה כמו איזה שודד ים מאתלטיקו מדריד, אבל בקישור היו לה שני כוכבים, שני באמת עם נגיעות של גאונים, אחד קראו לו קרלוס בבינגטון, המכונה אל אינגלס, כי במקורו הוא אנגלי, ורנה האוסמן, המשוגע, אל לוקו, היו הרבה, אבל זה היה גם אל לוקו, רנה האוסמן אז רק בן 20, כוכב ענק, הוא הבקיע אגב במשחק נגד איטליה, רץ כמו משוגע, הוא כבר לא איתנו, בוא נגיד מהאלה שידעו, לא ידעו לנצל את מה שיש, אלוהים נתן להם, והלך בשלב מאוד מאוד מוקדם, אבל היה כישרון מדהים, וארגנטינה אז, עדיין הייתה בוסר, אבל בארגנטינה יושב, מאמן צעיר בשם ססר לואיס מנוטי, רואה את המשחקים, רואה בעיקר את הולנד, ואומר, אני אבנה את הנבחרת, שתיקח את המונדיאל ב-78.
אולי אפילו מהולנד אתה אומר, טוב, בלי ספוילרים. אוקיי, אז הבית, אמרנו, הבית הערבי, פולין וארגנטינה.
פולין מייצחת את כל המשחקים שלה.
כן.
ומראה שזה שהיא הפילה על חשבון אנגליה, זה לא היה במקרה, והיו להם 3, הזכרנו קודם את השוער תומשבסקי.
כן.
והיו להם את הקפטן, קאז'י משדיינה, ובהתקפה שלישייה מטורפת, ג'גו ז'לאטו, רוברט גדוחה, וקאז'ימי, ושרמח.
כן, אנג'י. כמו קוביקה, לא? אנג'י.
אנג'י שרמח. זה השלישייה, והייתה נבחרת פשוט מדהימה.
גם הם לא היו מ-38 במונדיאלים, שזה מדהים שהם עשו את זה ככה.
וכל השחקנים מגיעים מהליגה הפולנית.
כן. וראוי לציין, פרט טריוויה שיהיה לכם בארוחות ערב, קפלו צימק במשחק הזה נגד פולין.
איטליה, בסך הכל נראית זוועה בטורניר הזה, סובלת מהרבה סכסוכים פנימיים, ריברה ממילאן ומצולה מאינטר, המאמן, ולקרג'י, שהמאבד שליטה על השחקנים, מאמן מאוד ותיק, מכובד כזה, זכה ביורו ב-68, יש לו אימות עם הכוכב של לאציו, ג'ורג'ו קינאליה, הוא מוחלף נגד האיטי, פשוט יורד ומקלל אותו, אחרי המשחק מול פולין, יש איזה 500 אוהדים איטלקים בשטוטקארט שתוקפים את האוטובוס ומפציצים אותו בחזיזים, עוד אוהדים נזמים ממתינים להם ברומא, באמת טורניר אחד האסוניים של האיטלקים.
רגוע כרגיל.
קינאליה, קינאליה הוא נולד בווילס, והוא דיבר על זה אחרי זה שהוא אומר שלא מבינים מה זה להיות זר במדינה הזו, שאתה רוצה לשחק בשביל המדינה, וזה נורא מתחבר, אתם יודעים, לאיטליה הזו, גם עם הברזילאים שלה עכשיו, שגם יש שם את הסיפורים האלה.
All right, אז אנחנו מגיעים בעצם עכשיו לשלב בתים שני, כמו שאמרנו, בטורניר הזה עוד היה את זה, והבתים הם גרופ A, הולנד, ברזיל, מזרח גרמניה וארגנטינה, וגרופ B, מערב גרמניה, פולין, שוודיה, יוגוסלביה. אז בוא רק נגיד פה, בעצם השיטה היא כזו, זה לא שאתה משחק בבתים ואז יש חצי גמר גמר, אתה מהבתים יכול להגיע או לגמר, או לחצי. אתה צריך לזכות בבית.
לא, לגמר.
אתה צריך לזכות בבית. לא, אני מקווה שאתה צריך לזכות. זה לא שתי עולות, פיינל פור. אין חצי גמר. כי לפעמים זה מבלבל אנשים. רק מקום ראשון זה גמר, ומקום שני בכל בית, מביא אותך למשחק 3-4, הפוקו סקסי. אולי פה אחד המשחקים הכי יפים של נבחרת במונדיאל, ובטח הולנד אסף, ונתחיל מזה, עם הולנד ארגנטינה 4-0, אגב, המאמן ש...
חודש לפני המונדיאל, הם משחקות משחק ידידות, הולנד מביסה את ארגנטינה 4-0. ועובר חודש.
חזרה חנרלית, כמו שאומרים.
חנרלית לגמרי.
עם צמד של קרויף, שזה גם משהו ש, שבו גם ההולנדים מרגישים שהנה עכשיו לגמרי, הוא לוקח, עד עכשיו זה היה נבחרת טובה, עכשיו יש לנו גם נבחרת טובה, וגם הנה המנהיג באמת הגיע לפרק את ארגנטינה 4-0, בתחושה של אוקיי, פירקו את בולגריה, אנחנו טובים מאירופה, ניצחו את אורוגוואי, מפרקים גם את, את ארגנטינה.
Wim van Aardigheim komt in. Johnny Rep is er ook op met het hoofd en hij scoort. Ja hoor, doelpunt. Johnny Rep.
והכל כבר נבנה, כולם כבר רואים, זה קורה כל פעם על אדמת גרמניה, ובאמת הזיכרון הזה, 30 שנה אחרי המלחמה, כמעט 30 שנה אחרי המלחמה, זה, זה כל הזמן משחק תפקיד שם.
שאומר זה, זה מלחמה, גרמניה הנאצית בעצם כבשה את הולנד.
כן,
בחמישה
ימים. זה היה כיבוש.
כן, חמישה ימים זה אם אתה...
זה ברמת היושבים באצטדיון, האוהדים, וצועקים, תחזירו לנו את האופניים. זה ברמה הזאת, זה השירים, זה הקריאות. זה הרבה יותר מכדורגל. וזה נבחרת שלא הייתה קיימת, כמו שסיפרנו קודם, שהכדורגל היה בעצם משהו מאוד קטן, אבל דרך הכדורגל, וזה ממש אצל כולם, כמו דיברנו על בננכם ועל קרויף, ועל כל השחקנים של אייקס, שהחברים שלהם בקבוצה זה שק זוורט ובני מולר היהודים, שהם כבר לא בנבחרת בשלב הזה, כי יותר מבוגרים, אבל כולם בתחושת נקמה, זה מה שמוביל,
הכדורגל משמש כלי נקמה ענק בטורנירים האלה אחרי זה, אנחנו 86 ארגנטינה, אנגליה, תמיד זה... אגב, הלוואי שככה...
בגלל שזה קטע לאומי.
הלוואי שככה הנקמות יהיו, כאילו שזה באמצעות כדורגל. אז אולה נותן תצוגה אדירה בגשם נגד ארגנטינה, מפרקת אותה 4-0, ברזיל מנצחת את מזרח גרמניה, ואז יש את הקרב ברזיל-ארגנטינה, שתמיד מסקרן, ברזיל מנצחת את ארגנטינה, ובעצם ארגנטינה שם די נגמרת. אולה מנצחת את מזרח גרמניה, מה שמביא... כן, מזרח גרמניה, מה שמביא למין משחק חצי גמר שכזה, למעשה.
בשני הבתים זה קרה אותו דבר, באותו יום, בשלישי ביולי.
וזה היה מן הסתם הניצחון האחרון של הולנד בטורניר הזה, כי המשחק הבא זה הגמר.
אבל הספיק להם טקו, צריך להגיד, ובכל זאת הם מנצחים במשחק מאוד מאוד אלים, ושם גם הם מקבלים את החותמת
שאוקיי. על חילופי הדורות, חילופי השלטון נקרא
לזה. חילופי השלטון, אבל גם בכל כדורגל אנחנו מנצחים, בנשקם הם. באים הדרום אמריקאים האלה, לא משנה שזה ברזיל, באים הדרום אמריקאים, אלימים, ואנחנו מנצחים אותם בנשק שלהם, ואז באמת תחושת העליונות והמחשבה שמי יכול עלינו, היא באמת...
כן. והולנד מסיים את שלב בתים שני של 8-0.
היא מגיעה בעצם לגמר עם הפרש שערים 14-1, שאותו שער יחיד
שבו
שער עצמי, נסקנס וקרויף, כמה טבעי וכמה סמלי שהם מבקים את השערים נגד ברזיל. אגב, זה ברזיל, דיברנו קודם שזה הייתה ברזיל שונה לגמרי ממה שהייתה ב-70, כי זה לא רק פלא, זה בעצם מאותה נבחרת של 70 נשארו שלושה שחקנים בלבד, ריבלינו, ז'רזיניו בהתקפה, ופיאסה בהגנה. זהו, כל היתר התחלפו, המאמן לא התחלף, ידידנו מריו זגאלו, יש גם תמונה משותפת.
כן, יש תמונה.
וזהו, פה זה נגמר מבחינת ברזיל.
אז ברזיל פה עוד שנייה, כאילו, ברזיל שנייה בבית, עולה למקום שלישי רביעי, מצטערים, זה לא כזה אקשן. בבית השני, אמרנו, מערב גרמניה, פולין, שוודיה ויוגוסלביה, אז מערב גרמניה פותחת נגד יוגוסלביה עם 2-0, פולין מנצחת את שוודיה, מנצחת גם את יוגוסלביה, מערב גרמניה מנצחת את שוודיה 4-2, שוודיה אנדררייטד שלנו.
שמע, זה...
משחק. שוודיה הובילה גם 1-0 ו...
כן, היא הובילה, משער של ראלף אדסטרום.
כן.
גשם שוטף, אולי המשחק הכי איכותי שהיה בטורניר הזה.
דיסלדורף.
מבחינת שתי נבחרות אחת מול השנייה. במחצית השנייה 5 שערים, אוברט, בונוב, גרבובסקי ואולי אנס, מבקיעים את השערים, וזה מוביל אותנו בעצם... גם באותו שלישי ביולי, באותו יום שהיה את המשחק, קצת כמה שעות לפני כן, את המשחק בין
ברזיל
והולנד, המשחק בין פולין וגרמניה, כשבעצם שתי נבחרות מגיעות במאזן זה של ניצחונות, וזה יכול להיות על הפרש שערים כמו שאמרנו, אם זה יהיה תיקו, וגשם, מה זה שוטף? כאילו, אם כל המשחקים הקודמים היה מבול, פה היה...
אירופה בכתה באותה שנה.
אמרו הרבה אנשים שאם זה לא היה מונדיאל, לא משחקים את המשחק הזה, היו דוחים אותו. אגב, הוא התחיל באיחור של חצי שעה.
וואלה. אז גרמניה מנצחת. ספוילר. ספוילר, כן.
גרד מילר.
מילר.
ואז מגיעים לרגע אולי המשמעותי בטורניר, עם, עם, עם הולנד והכתבה בעיתון, כמובן.
בבקשה.
כן, ננקה מהשולחן ונגיד שפולין ניצחה את ברזיל במשחק 3-4.
ולאטו מסיים כמלך השערים של השערים.
נכון, נכון.
ביום של הולנד-ברזיל מתפרסם בבילד כתבה עם הכותרת, קרויף, שמפניה, נשים עירומות ואמבטיה קרה. זו הכותרת.
אני לא מבין מה רע, אבל בסדר.
זה פרסומת קטנה גם פה לחברנו שרון דודוביץ', שהפרק על זה, כתבתי אותו בספר שלו.
אופה,
סיפור, יאללה. כן, כן.
יאללה.
אגב, הם אמרו בביל שיש תמונות.
כן.
אמרו שיש תמונות.
רגע, 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 אם אתה כבר מפרסם את הספר של דודוביץ', יש שם את התמונה או לא?
לא,
יש איורים, יש איורים. האם הוא שלח לחבר המאייר שלו את התמונה הזאת? אני רוצה...
עם ג'וינט.
כן, אני רוצה קרויף עם ג'וינט.
סוגר את הבאג... כן, לא, אז אני... שרון... כתבתי כמה פרקים בספר.
שרון, אם אתה שומע את זה, בבקשה, בספר שאני קונה, אני רוצה שיהיה את התמונה הזאת שהחבר שלך מאייר אותה. תודה.
שני פרקים ב-74 גם כתבתי שם, אבל נחזור פה לסיפור ונתחבר שוב להתחלה. שנדב סיפר כמה שהולנד הייתה משוחררת. וכולם עיתונאים נכנסו לבית המלון, ושני עיתונאים גרמנים היו כל הזמן איתם במלון, והם לא ידעו ההולנדים, אחד מהם בשם סיגפריד דרך, מהקלנר אקספרס, אבל הוא פרסם את זה בבילד, ובעצם כתבה שבה הוא מספר שבבית המלון, השחקנים יושבים, שותים, מעשנים עם נשים גרמניות.
חשופות חזה.
חשופות חזה, בכל מקרה קרויף, סרייברס, האחים ון דקרקוף ועוד, ואז משם בעצם מתחיל הסיפור. הנשים ההולנדיות היו בביתן, קוראות את זה בעיתון, והן כועסות.
וואלה.
זה לפי הסיפור
מעניין,
בהולנד.
מעניין.
ומשם ועד הסוף,
אז היה עידן אחר.
הסיפור הוא כזה, שהשחקנים ההולנדים ישבו על הטלפון, עם אנשים שלהן, שאנשים, נגיד שדני קרויף, אשתו של, של יואן קרויף, איבא של ג'ורדי.
אגב, ג'ורדי לא, היה אז כן, בין חמישה כן, חודשים, כן, היה כן. תינוק, זאת אומרת, אם נשים וחברות נסעו, היא לפי דעתי לא נסעה, כי היה לה תינוק כן, בבית,
בדיוק. הוא נולד אגב בתאריך של רינוס מיכלס, זה שלי.
יש תמונות של הקבלות מהמלון הזה, מהמלון שבו הם היו, בהולסטרופ, מעל 10,000 מרק, רק על חשבונות טלפון. מתוך 50,000 מרק, שזה היה החשבון של ההתאחדות, מאוד משמעותי היה שם בטלפון.
אני ממליץ אגב לעשות חבילה.
אז זהו, לא היה אז דבר כזה. הם היו כל הזמן בטלפון, להרגיע את אנשים, אנשים כאילו שמרו אותם בטלפון, כדי שהם לא הולכו לחגוג, אז הם כל הלילה היו בטלפון, וכנראה שהגיעו מעט עייפים לגמר.
מעט עייפים.
שמע, באמת, נשמע כמו תירוץ כושל, אבל אני מאמין לו. טוב, שזה תהיה המורשת, אז יאללה.
רגע, לפני תחילת המשחק, הזכרנו קודם את דה-גנרל. ופה אני רוצה לתת איזה משהו קצת מהצד, שיש בו גם אפילו נגיעה ישראלית קטנה. 1971 נדמה לי, האירוויזיון.
69.
69, סליחה. וזוכות כמה מדינות ביחד עם אותו מספר נקודות, אחת הזוכות היא לני קור, זמרת הולנדית, מאוד מאוד מפורסמת, מאיינדובן אגב, שכבר אז הייתה מאוד צעירה, אבל הפכה להיות כוכבת על. והשיר שהיא הוציאה היה טרובדור. בהולנדית, לא מבין את המילים, אבל טרובדור זה טרובדור, שזה מרם. ולקראת המונדיאל, היא בעצם הוציאה גרסה חדשה, במקום הטרובדור, דה-גנרל, ששוב, היא שינתה את המילים, והשיר הזה הוא לכבודו של רינוס מיכלס. והיא אגב מגיעה לגרמניה, לאותן מסיבות שעשו בנבחרת, עשו הרבה כאלה, אתה יודע, קריוקי, לא יודע מה, כן. יושבים, שותים, צוחקים, והיא עולה לבמה, במלון, מול מיכלס והשחקנים.
כן.
יש את זה
יש ביוטיוב, ביוטיוב. וזה, כן. צריך להגיד, זה מאוד לא הולנדי, באמת בחברה קלוויניסטית, שאתה יודע, אין כזה האדרה.
הוא נראה של, שם כמו אלוהים וחצי.
ממש, וזה לא הולנדי, זה לא, אין שם האדרה כזו של אדם בפניו. כן. זה קורה אחרי זה עם קרויף, לגמרי. אבל לא, זה היה מאוד נדיר
נכון.
מה שקרה שם.
כן. ופה אני אוסיף, בקטע שאישי יאללה. לגמרי, שלני קור התחתנה לאחר מכן עם רופא ישראלי, נולדו להם...
מנתח פלסטי, שתיקן לה את האף אחרי שמישהו תקף אותה ושבר את האף.
זה אני לא מכיר.
ראית?
אני לא מכיר.
שתי בנות?
נולדו שתי בנות, אומנם גדלו בהולנד, והגיעו לישראל, חיות בישראל. אחת מהי דפנה, שעבדה איתנו בערוץ הספורט. המון סיפורים, גם על אמא שלה, לני קור, וגם על...
יאללה, כולם באים לפה, כל הולנדים האלה. תשמע, לא יכולים להביא לנו קצת כדורגל? אתה יודע... תחשוב שפה, אגב, לא אמרנו את זה, אבל יש בהולנד 13 מיליון איש ב-74. כאילו, זו מדינה 13 מיליון איש, כאילו, ומשחקת ככה. טוב, אז בואו נתקדם, כי אסף, הולנד או וילה, זאת אומרת...
רגע, זה, קודם כל המשחק מתחיל באיחור. כן. יש שם טקס פתיחה, ופה בבלומפילד הכוון שכח את הדגלים, השווה שכח את הדגלים, אז שם פשוט שכחו להחזיר את דגלי הקרן. אז המשחק כבר מונדיאל מתחיל באיחור, כי אין דגלי קרן.
טורף.
זה מדהים.
והשופט, תרף, תגיע כן. ומה הוא עשה? ג'ק טיילור, שופט אנגלי, מוולברהמפטון, קצב במקצועו, אז שופטים אליהם גם מעולה, מקצוע. מעולה. אז תמיד כינו, the butcher, ג'ק טיילור, the butcher.
אני רוצה לקחת, כששואלים אותי מה זה טוטל פוטבול, תמיד זה השאלה הזו, מה זה בעצם טוטל פוטבול, אז אפשר להתחיל ולהסביר ולדבר, ושטחים ומקום ושטח וזמן, בואו תסתכלו על הגול הראשון,
על הדקה הראשונה,
הדקה הראשונה,
שריקת הפתיחה.
זה מדהים, באמת זה מדהים, תסתכלו, תלכו ליוטיוב, תשים להם את הקישור, מראים את הולנדים מתמסרים, קרויף, החלוץ של הולנד, דקה ראשונה של גמר מונדיאל, עומד על קו האמצע, כולם עומדים לפניו, תחשבו על זה, דקה ראשונה של מונדיאל, החלוץ מקבל כדור באמצע, וכל שאר השחקנים, הבלמים, המגנים, כולם עומדים לפניו, לכיוון השאר הגרמני. ואז הוא מתחיל את הדריבל, נכנס לרחבה ומופל ברחבה.
אולי אנס.
אולי אנס, מכשיר אותו. אבל תחשבו על זה, דקה ראשונה של גמר מונדיאל, כל השחקנים עומדים בחצי המגרש, והחלוץ הוא זה שמוביל כדור.
כן.
זה,
היו 17 מסירות משריקת הפתיחה, שהגרמנים לא נגעו בכדור.
כן, ואז קרויף בא לקבל כדור באמצע, ומתחיל את הדריבל, וזה זה רוח
הפתיחה,
חופשית.
הפתיחה הכי יפה במונדיאל, או הכי מעניינת במונדיאל.
זה היה הלם. זה היה הלם, גם בגלל שזה פנדל, דקה ראשונה, זה הפנדל הראשון בהיסטוריה בגמר מונדיאל. יש מונדיאל עם 1930, מעולם לא היה פנדל בגמר.
Holland still had the ball, Kreip going all the way on his own run down to the back there, Jeff Taylor points to the spot, got him out, brought him down, that's the first time that Johan Kreip was on the hesitating knee, Jack Taylor points to the spot, we're in the first minute of the game.
Okay. נסקנס כובש, ומשם בעצם הסיפור הוא כזה, אומרים שההולנדים, במקום לפרק, הגרמנים באלם, במקום לפרק אותם, הם מתחילים לג'עג'ע ולהשפיל. המטרה שלהם זה לא רק להיות אלופי עולם, זה להשפיל את הגרמנים בביתם. אם עוברים, מנסים לעבור בין הרגליים, מקפיצים, מניעים כדור סתם בשבילה.
ושוב, זה נבחרת של 15-1, נכון לאותו שלב.
הם יכלו לגמור את המשחק ב-20 דקות הראשונות, לעשות 3-0, וההיסטוריה
הייתה
משתנה. כל ההיסטוריה הייתה משתנה. פול ברייטנר אמר אחרי המשחק, למזלנו הם לא הבינו שהיינו באלה מוחלט. אם הם היו מבינים את זה, אני לא יודע איך זה נגמר. ורודי קרול מודה, היינו עם ביטחון עצמי מופרז, למה? כי הייתה לנו, רוב השחקנים היו מאייקס, והייתה לנו את המנטליות של אייקס, את המנטליות האמסטרדמית. שאתם מכירים את הולנד יותר טוב מכולנו, יש הבדל בין המנטליות האמסטרדמית,
יהירות,
והמנטליות עשות. הרוטרדמית. כן. אם הנבחרת הייתה יותר בנויה על שחקני פיינור, נראה לי זה היה נגמר אחרת.
כן, ואולי לא, כי אולי זה מה ככה רק הולנד מסוגלת להיות מקום שני יפה כזה, או מחמאות וכל זה. אז...
ואז גרמנים יוצאים קדימה, מקבלים פנדל שעד היום.
רגע, מה זה?
תמשיך, סליחה.
מה זה מקבלים פנדל? לא היה פנדל.
כן.
אם היה יובר, אז זהו. עכשיו, ברן הולצנביין, זה איתי שכטר הגרמני. לא, אני לא צוחק. הוא היה ידוע. בגרמניה ידעו. בגרמני זה נקרא...
סקובה.
שוולבה. שוולבה זה לבלוע. כלומר, הוא גורם לשופט לבלוע את הנפילות שלו. והוא עשה את זה המון פעמים, גם במשחקים של הקבוצות שלו, ומשחקי נבחרת, כולם הכירו את זה, כולם ידעו שזה לא פנדל, אבל טיילור, מה לעשות, כנראה לא הכיר אותו, כי הוא לא הכיר את איתי שכטר הגרמני.
נתנו לאנגלי.
אבל תשמע, הוא עשה את זה יפה, מה שמגיע מגיע, יש שם איזה מיני,
גם שכטר עושה את זה יפה. זה מה יש, גם שכטר עושה את זה יפה.
So, two penalties in the game.
בקיצור, שם מתהפך העסק. אתה רוצה אולי
להגיע לדקה 43.
כן, לא אין מה לעשות.
השדר גם אומר שם איך, הוא היה ידוע, הולצביין, בזה שהוא...
כן, הוא אומר.
והשדר אומר את זה שם, איך שוב, בזיינר אינחטאונד, ממש...
עבדו עלינו.
איך נפלנו בפח? איך נפלנו שוב פעם בפח?
כן,
הרמן קויפוף.
וכמובן, בטח בתקופה הזאת, כל הקלישאות שתרצה על גרמניה בכדורגל ולא בכדורגל, וכל הקלישאות שתרצה על הולנד.
לפני שנכתבו הקלישאות.
לא, זה כאילו, מה יכול לקרות פה? אז ברור שהולנד יישבר לה הלב.
עכשיו, יואן קרויף, עצבני, נשמע את שריקת הסיום של המחצית.
2-1 כבר
המחצית. 2-1 במחצית, שתי דקות לפני. הולך אל השופט, רואים את זה, כשהם יורדים לזה, הוא בא אליו וצועק עליו. ותלו מוציא לו כרטיס צהוב. עכשיו, אני לא יודע ממה, על מה הוא העצבני, מה הייתה, אולי על הפנדל הזה,
כן,
אולי דברים להיות. אחרים, אולי בגלל שהוא לא כל כך ישן בלילה. כי
להיות.
דני, אומרים, כן. החזיקה אותו, כמו שסיפרת, כל הלילה.
כן.
היא הייתה הכי...
כמו שקרויף היה המלך של השחקנים, היא הייתה...
היא שלטה.
כן, כן. קרמלה כן. סופרנו.
כן, ואין שום דבר שאפשר להגיד על זה עכשיו שעדיין שיחזיק...
אגב, אני פעם שאלתי את ג'ורדי קרויף, כשהוא היה במכבי תל אביב, האם ההפסד של, של הולנד בגמר מונדיאל 74 זה באשמת אמא שלו?
וואלה, אני בטוח שהוא ענה ב...
הוא כמובן התעלם.
כן, מזל, אני הייתי בטוח שיש מצב לסתירה, אבל בסדר. פעם אחת, השאלה הראשונה שאני שאלתי אותו, זה היה סינטרקלאס באותו יום, שזה חג הולנדי, אז כאילו רציתי להראות שאני אנו מכיר, אז אמרתי לו, כאילו, סינטרקלאס שמח. הוא אמר לי, אני לא חוגג חגים הולנדים. אני לא חוגג את החגים האלה. טוב, אז גרמניה, במחצית השנייה, מערב גרמניה והולנד, אף אחד לא כובש.
לא, זה לא ככה.
והיה את ה...
לחץ הולנדי מטורף, וסאפ כולל מייר...
כולל אכזבת על.
נכון, סאפ מייר נותן את משחק חייו השני, כי גם נגד פולין אומרים שהוא לא עשה אף טעות, עשה משחק של ציון 10, בגמר הוא נותן ציון, ציון 10.5. זה פשוט לא להאמין, שרואים עוד פעם את המחצית השנייה, כן. אני יודע שהולנדים לא אוהבים לראות את זה.
מבאס.
זה לא להאמין, כמה הם שכבו על השער הגרמני, ופשוט שום דבר לא נכנס.
Holland really looking for this equalizer. Subir. Only for Kroll. He can try a whack. No, it goes for Van de Kerkhoff again. Holland bearing it across. And that has got to be a tremendous point-blank save from Naiskin by Meyer. What a goalkeeper this fellow is turning out to be.
זה, המחצית הזו היא לא קיימת.
כן.
בזיכרון ההיסטורי היא לא קיימת. זה לא, לא רק שלא אוהבים לראות
לא
אותה, היא לא
אותה.
קיימת. יש כאילו, מולר עושה את המהפך, ואז חוזרים, חוזרים הביתה. חוזרים להולנד, ואז רואים את החזרה להולנד, אני קופץ
כן,
רגע,
בוא,
אבל
בוא,
חוזרים
בוא.
להולנד, קבלת פנים, מיליוני אנשים, חוזרים כמנצחים. חוזרים כמנצחים, ופול נולדת בעצם ההבנה ההולנדית, מקום שני עם כדורגל טוב, זה מספיק טוב.
כן, ויצא לכם לעשות את זה עוד פעמיים?
כן, אבל...
ספוילר?
אבל לא עם כדורגל, לא בהכרח כדורגל טוב, אבל פה עם כדורגל טוב, ולכן, ופה יש ויכוח פילוסופי שאני מאוד אוהב לעשות אותו תמיד, אבל אולי פה, לא נעמיק בו כרגע, אבל באמת, מה זה ניצחון? כלומר, את מי ההיסטוריה זוכרת? בספרים כתוב גרמניה, מערב גרמניה, אבל עובדה, והעובדה היא ש... עדיין נשבעים בשמה של הולנדאי.
זה המונדיאל של הולנד, אין מה לעשות, אבל נדב, אתה תהיה... כן, לא, אני מסכים איתך לגמרי, ויש לי גם משהו קטן להגיד על זה, אבל אני רוצה קודם שלנדב יישאר פה זמן, אז בוא תגיד אולי חצי דקה על הגרמנים ומה שזה, כאילו על הצד שלהם, הם זכו.
קודם כל, בדיוק כמו הולנד ב-74, הונגריה ב-54.
כן.
ואגב, הפער היה 20 שנה ושלושה ימים. בין הנס של ברן והניצחון הזה. ההבדל כמובן היה שב-54 אף אחד לא נתן אפילו בדל של סיכוי לגרמנים, ופה הם עדיין היו נבחרת מאוד מאוד חזקה, וביתיים בוודאי. אז פה זה פחות היה נס. וכמו שאמרנו, הנבחרת לכאורה פחות טובה היא זו שמנצחת, אבל עדיין, זה נבחרת שב-72 הייתה אלופת אירופה, ו-74 אלופת עולם, ושלוש שנים רצוף לאחר מכן ביירן מינכן זוכה בגביע אלופות, וזה כמעט אותם שחקנים, זה מייר, ובקנבאואר, וגרד מילר כמובן, ואולי אנס, זאת אומרת, חצי מהנבחרת אפילו יותר שחקני ביירן, ושוב, לא אמרנו את זה, אבל צריך להבין, הם זכו אותם שחקנים בגמר, במגרש הביתי שלהם, הם שיחקו במגרש הביתי.
נכון.
וזה גם היה כמובן, עכשיו, מסיבת ניצחון, אוקיי? זה סיפור מטורף. מסיבת ניצחון אחרי הגמר של הגרמנים, במלון אילטון, אולי אנס מגיע, כמובן אשתו סוזי רוצה להיכנס, אחד מאנשי ההתאחדות אומר, סליחה, אין פה כניסה לבנות זוג, רק השחקנים.
וואי.
מה? קיצור, מרד.
אוקיי.
הוא יוצא, הולך, אומר אני יוצא, כל השחקנים, כמעט כולם, בקנבאו ואחרים, הולכים יחד איתו. אין מסיבת... גדול. הם הולכים יושבים באיזה פאב. באיזה פאב במינכן ושותים בירה.
עם אנשים.
כן, אבל תחשוב.
בניגוד להולנדים.
הם אלופי עולם.
מדהים, מדהים.
יושבים באיזה פאב, שותים בירה.
מדהים. אז טורניר אדיר, גיא, יש לך מילות סיכום?
תמיד יש משהו עם גרמנים ובירות בפאבים.
מדהים. אני אתחבר למה שסף אומר, ובזה נסיים. אני ניסיתי לחשוב למה זה ככה, שכאילו רק על הולנד חושבים ופה וזה, אז ברור שזה גם הכדורגל, בעיקר הכדורגל, ואיך שזה היה, ואני מסכים איתך שיש לפעמים גם האנשים שהכי מאמינים שזה ניצחון אור בסט, יש לפעמים את אוקיי, לא לקחנו את הכל, אבל עשינו משהו, הזכרו אותנו, וזה לא סתם, זה באמת זוכרים אותם מאז, ומה שקרה. אבל אני חושב שאם נדב פה מזכיר את הונגריה ודברים כאלה, אני חושב שבתולדות, בדברי ימיה של נבחרת, יש את עד שאתה זוכה, ומה שאתה זוכה. ונבחרת שכבר זכתה, אז בשבילה מקומות שניים ודברים כאלה, זה פחות מעניין. אתה פחות תדבר על זה. לפעמים גם הזכיות הבאות שלהם כזה, טוב, אנחנו כבר זוכים, זכינו ארבע פעמים. פה היה באמת נבחרת שבאה מכלום, יצרה ועשתה את הכל, וגם שינתה את הכדורגל, שינתה את עצמה, איך שתרצה, נבחרת, מדינה והכל.
ההשפעות שלה, כמו שאמרנו בהתחלה.
כן, המאמן.
נמצאות במכבי נתניה.
המאמן, הצבע, השחקן, יוהן, היה שם פשוט השערה, הסופה המושלמת, השערה המושלמת של פשוט רק בלי ה... זה גם מאוד הולנדי, לא נעים להגיד.
להיות המקום השני. עכשיו, כשאולי בעוד שנתיים נעשה תוכניות הרטרו על יורואים, אז אנחנו נשלים את הסיפור עם יורו 88, ששם כמובן המעגל נסגר.
שם המעגל נסגר, ואולי 2022. כן, אדב, סיים איתנו, זהו.
לקראת הפרק עברתי על השמות של השחקנים בגמר, בשני הצדדים. כמובן כולם בני 70 פלוס, יאנג יונגלוב בן 81, השוער, שגם לא דיברנו עליו, זה סיפור מטורף, למה הוא היה שוער, אבל לא חשוב. ואני מסתכל ועובר על השמות, אז בנבחרת הולנד, ארבעה מהרכב כבר לא איתנו. יוהאן קרויף כבר ב-2016 הלך לעולמו בגיל 68, שזה מדהים, אבל מאז גם וים סורביר, גם רובי רנסנבריק ווים יאנסן השנה, זה ארבעה שחקנים. בנבחרת גרמניה, גרבובסקי, יורגן גרבובסקי, שחקן פרנקפורט הגדול, הלך השנה לעולמו, גרד מילר כמובן לפני כן, וגם אחד המחליפים, היינס פלור, ואין מה לעשות, זה 48 שנים. כן. זה 48 שנים, וככה זה כן. בחיים. כשנעשה אולי רטרו נוסף בעוד 4 שנים, לא צריך, אבל אני מניח כן. שחלק חוד. מהרשימה הזאת כבר כן. גם מצטרפו.
זה בדיוק גם הקטע שלנו, המסע בזמנים, שאתה לפעמים עושה טורניר שהרגע היה, לפעמים עושה אחור וזה, אבל טוב. תודה רבה, נדב. כרגיל, אסף, תודה רבה.
תודה רבה.
אולי ב-78 הולנד תיקח. יש סיכוי. אני חושב שאפשר להגיע לגמר, ארגנטינה חזקה.
שאלה מה עם שקי האורז של ארגנטינה ופירו.
גם בלי קרויף, הם יסדרו.
והכל מרגיש לי קשר במה שקורה בארגנטינה בשנים האלה. אז תודה רבה לגיא, לנדב, לאסף, תודה רבה לכם שאתם מאזינים, ועל כל המחמאות שלכם תמשיכו לבקש דברים וננסה לענות על הכל. תודה רבה לאיתי. עד כאן להפעם, רטרו, איזה אנחנו? 1974. תעשו טוב.